ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1, 2, 1, 2, 1, 2. בוקר טוב.
אכן, מה קורה?
ברוך השם, ברוך השם. נחמד, יפה. נו, איך חגגת אתמול? הלכת להרים כוסית בצהלה עם חיות?
עם מי?
עם חיות, אסתר חיות.
היא גר בצהלה, שכה, ופספסתי את זה. ופספסתי. תשמע, אני שמח שבעוד כמה שנים יהיה לעליון, אני מקווה שגם את זה לא תצליחו לקלקל, ויהיה לעליון נשיא שגר בהתנחלות. שופט שאני מאוד אוהב, אגב, בכלל לא מתקופתו בעליון. אתה יודע ממתי אני אוהב את סולברג?
לא.
מפסק דין סרן רייש, זוכר?
ברור.
הוא אז מצא את אילנה דיין ועובדה. זאת אומרת, זה לא הרשיע, זה תביעה דיבקול, אז מצא אותם, כאילו חייב אותם בדין. העליון אגב הפך את זה, ואז המציא את אמת לשעתה, ואני פגשתי...
באופן מפתיע.
לא, 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 תשמע, יש בי משהו ששמח גם על ההפיכה, כי בסוף אני עיתונאי, ואני בעד שיקלו עלינו ככל האפשר להגיע לחקר האמת. אבל אני מאוד אהבתי את פסק הדין של סולברג, מאוד. ומאז אני שם עליו עין, והוא שמרן, וככה צריך להיות שמרן, וסבבה, אבל הוא באופרה גר, לא? איפה הוא גר, סולברג, אתה
לא,
יודע?
לא, הוא גר בגוש עציון, הוא גר
בגוש עציון, אוקיי, בסדר, בסדר, צודק,
לא
צודק.
לא באלון שבות? נדמה לי אלון שבות.
משהו כזה. בכל מקרה, אנחנו צריכים להגיד כמה מילים, אני רואה את זה רק עכשיו, על צבי זמיר. הוא נפטר. ראש המוסד. הלו?
כן, אוקיי, אני איתך.
בגיל 98?
ברוך דיין האמת.
איש מיוחד במינו, תשמע, הוא, הקטטה שלו עם אלי זעירה, שהיה ראש אמן, הרי זה מחזיר אותנו קצת גם לשבעה באוקטובר, אז אוקטובר 73, המחדל הגדול, אז מאז ועד היום, נמשכת אותה קטטה בין ראש אמן אלי זעירה, שנחשב להביא הקונספציה שהמצרים והסורים מורתעים, לראש המוסד צבי זמיר, שטס ללונדון, פגש את אשרף מרואן, וקיבל התראה שהולכת להיפתח מלחמה. זמיר היה מאוד בוטה בנושא הזה, עד לאחרונה, לפני איזה שנתיים, הוא כנראה כבר יצא ממצב דיבור, ואתמול הוא נפטר. אגב, זעירה חי ובועט, לדעתי בין 94-5, אני אפילו פגשתי אותו, לפני כשנה פעמיים, בהקשר הספר שאני עובד עליו, בן 95, וגם צלול, שזה תמיד הפליא אותי, בן אדם שעבר עליו קומביין הלוך חזור ועוד כמה פעמים, ונחשב על ידי רבים ודי בצדק, באמת, אבי המחדל. והוא עזב את תפקידו כראש אמן אחרי יום כיפור וכולי, כאילו החיים עברו לו לידו, כי הוא במצב טוב יחסית לגיל הזה, נאחל לו בריאות ואריכות ימים.
טוב, תראה, לעת זקנתו יש מישהו שיש לו מחדל יותר גדול על הכתף.
תשמע, היסטורית, אני מניח שהיסטוריונים יעסקו באמת בהשוואה בין שני המחדלים האלה, למרות שיש ביניהם גם הרבה דברים שונים. זאת אומרת, במקרה של 73, באמת ידענו הכל. ידענו הכל, הכל קרה מולנו, זה היה מטורף. זה פשוט היה היהירות והזכיחות של 67, שהערבים לא יעזו, הגיוס המיותר שעשו כמה חודשים קודם, בגלל אותן סיבות, והיה מאוד יקר, ישראל הייתה אז מדינה מאוד ענייה. לעומת זאת, בפעם הזו, זה לא עוד שמה, אינון, זה לא שני צבאות ערביים עם אלפי טנקים וסוללות אפר וטילים שמקודמים קדימה, זה לא, זה משהו אחר.
נכון, עוד יותר גרוע.
המחדל הוא...
ולא שלא ידענו הכל, ידענו הכל.
לא, לגבי הידענו, היו לנו גם הרבה מאוד סימנים הפוכים. המחדל הוא עצום, המחדל הוא יותר גדול. העניין הוא שמבחינת התפקוד נטו של אמן פה ושם, עוד נצטרך ללמוד ברזולוציות מה קרה פה, מה קרה שם אנחנו כבר יודעים. אתה יודע, אגב, זה שלקח את כל האירוע ללב ושילם הכי ביוקר על הסיפור, היה מי שהיה אז מפקד 8200, יואל בן פורט, שהוא בעצם צרח שהולך להיות מלחמה, ואף אחד לא הקשיב לו, והוא אכל את עצמו. הוא אכל את עצמו עד יומו האחרון, וזה גם עלה לו בכל מיני...
לא, אבל תראה, אם אתה כל יום בא ואומר פה בוקר בוקר, שזה מחדל הכי גדול בתולדות ישראל, כן, וזה הפסדנו, ולא היה קטסטרופה כזאת, אז אתה לא יכול פתאום לבוא ולהגיד שהמחדל המודיעיני היה פחות גדול מאשר ביום כיפור.
לא אמרתי את זה.
לא, ברור שהמחדל פה יותר גדול, ברור שידענו, מה היה פה לדעת? מה היה פה לדעת? הם התאמנו, ראינו אותם מתאמנים על זה. הם הודיעו, הם הודיעו שזה מה שהם הולכים לעשות. לא, לא ש... כי זה, זה... לא שהיה צריך פה מודיעין, זה היה בטלוויזיה, הם שידרו בטלוויזיה את התוכניות שלהם, בסדרות בטלוויזיה. בנאומים הם היו אומרים, והיו רואים אותם מתרגלים ומתאמנים על בדיוק על מה הם הולכים לעשות בקיבוצים ובכל האירוע הזה. המופרעות של האירוע פה היא כל כך גדולה, שזה פי כמה וכמה ממה שהיה ביום הכיפורים, ששם אתה אומר, זה עוד היה צבאות פה. עם מה התעסקנו? עם הטנדרים האלה? באו אלינו עם טנדרים ו-RPG. לא באו פה עם סאגרים, אני יודע שם מה היה בזה, איך קראו, מה זה היה שם? סאגרים? אני לא זוכר כבר. מה...
ביום כיפור סאגרים.
מה, כאילו...
הפעם RPG ואז סאגר.
באמצע הלילה ידעו, אם באמצע הלילה בשיחת טלפון היו מקפיצים את הכוחות, לא היה אירוע. לא היה אירוע. שם היה צריך לגייס מילואים, פה לא היה צריך לגייס אף אחד. אתה מקפיץ את הכוחות, אתה מקפיץ את חיל אוויר, לא היה אירוע. לא היה אירוע, אם בעקבות השיחת טלפון הזאת. לבטל את המסיבה, מפזרים את המסיבה, כולם הולכים הביתה, לא היה אירוע.
איי... נו, ולא היה אותו דבר ביום כיפור. קודם כל, אני לא מצליח להבין את הצורך שלך למצוא איזושהי מחלוקת גם כשאין. מה, what the heck? כאילו, אומרים את זה במקום what the fuck, האמריקאים אומרים what the heck. אתה רוצה מהחיים העלובים שלי. אני טוען שהמחדל הנוכחי של 23 הוא הכי גדול בהיסטוריה, אין על זה ויכוח. בבדיקת רזולוציות של אמן, גם אגב ביום כיפור, ולא היית חייב להקפיץ, לגייס מילואים, היית יכול להכריז על גיוס מילואים ולא היה אירוע, והיית יכול לעשות תקיפת מכת מנה של חיל האוויר ולא היה אירוע, והיית יכול לעשות הרבה דברים. אבל מה עכשיו, מה? אתה רוצה לריב על זה? בוא נריב על זה, יאללה, קדימה. כנראה היה לך לילה קשה. קדימה, תריב על זה, נו.
רבתי כבר.
אנחנו אחרי?
כן.
אוקיי.
ברור.
אז אנחנו אחרי ריב אחד כבר.
ברור.
טוב, בקיצור, זהו, נו, מה יש לך להגיד על
המהפכה
החוקתית השנייה?
בבקשה, מה יש לי להגיד, תראה. רק בוא נעשה סדר, אתה התחלת, אני המשכתי, כן, בוא, שיהיה ברור.
אני, אתה מחשיב לי את הדיבור על צבי זמיר, סבבה.
כן. תראה, אני מתנחם בשני דברים. אחד... זה שגם כשעלתה ממשלת בנט לפיד אתם חגגתם, ואני אמרתי לך אז, אוקיי בן, חכה, לאט לאט, חכה, לא נגמרה ההיסטוריה. וגם עכשיו אני אומר לך, חכה בן, חכה, לא נגמרה ההיסטוריה. המהפכה, כן, והרפורמה המשפטית, זה תהליך. הייתה קריאת כיוון. דמוגרפית אנחנו מנצחים. הכל, הכיוון ברור. הכיוון ברור. לאן זה הולך. וזה יקרה. אז לפעמים אתה מפסיד בקרב, במערכה אנחנו ננצח. לאט לאט. כבר הרכב של בית המשפט העליון הוא לא הרכב שהיה לפני 10 שנים לצורך העניין. וזה תהליך שישתנה עם הזמן. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לזכור גם ביום הזה שאסתר חיות הלכה הביתה. ובנימין נתניהו הוא ראש הממשלה, והוא נשאר ראש הממשלה, ואני לא רואה בחירות בקרוב. וגם ברון, הברונית היא ברון, כן? הולכות הביתה. ההרכב משתנה. צריך לזכור שאם עכשיו הכנסת מחוקקת את החוק הזה, אז כבר אין רוב לפסול אותו, להפך, הרוב כרגע בבית המשפט, אחרי שהשתיים הלכו, אז החוק הזה היה עובר כיום. אבל אני חושב שבסך הכל, בתוך האירוע הזה, הימין כרגלו שומר יחסית הליפוק, מבין את הסיטואציה, מבין שזאת מלחמה, מבין שיש חיילים בחזית, מבין שהמצב הוא מורכב, ולא נותן לכוחות האלה, הרדיקליים, הפרוגרסיביים, לפגוע במאמץ המלחמתי, שזה לנצח במלחמה מול האויבים האמיתיים, לא שוכח מה האויב האמיתי. בצד שלכם, קצת שוכחים, אבל מה יצא לנו פה? יצא לנו פה שבעצם יש פה מאבק בין העם והכנסת, שבא לידי ביטוי בכנסת, לבין אליטה ששולטת בבית המשפט ובמוקדי הכוח שהם לא נבחרים, שהם לא דמוקרטים. וזה בעצם המאבק במקומות האלה. אז אתמול האליטה ניצחה, בלי בושה, בזמן מלחמה. אבל זה לא סוף פסוק, לאט לאט.
טוב, ציפיתי ממך ליותר הבוקר, אתה קצת נשמע בכל נחיים. אם זה השלב שבו עברנו לנושא הדמוגרפי, אז חבל, ואני בכלל לא חוגג. אני נראה לך חוגג? משה חוגג, מי זה היה? לא, חוגג זה הוא מבית
ראיתי ירושלים. את החגיגות שלכם בטוויטר אתמול.
אני בחגיגות שלנו בטוויטר, בואו נאמר שהפסק הדין הוא חשוב, הוא היסטורי, אני שמח עליו, אני לא חוגג כלום, בטח לא בתוך מלחמה, בטח לא שכל דקה אני מנסה לדעת מה קורה בעזה ומי חי ומי מת. ואני מודע אפילו יותר ממך כאוהד הפועל קלאסי ש-it ain't over till it's over, אבל במקום לאלתר, אני אקרא להקריא לך את החלק הראשון בטור שלי הבוקר. אז מה היה לנו כאן? ממשלה מופרעת שהכריזה על הפיכה משטרית מטורללת 5 ימים לאחר השבעת הממשלה. ההפיכה נכשלה, ובמקומה הביאה הממשלה המופרעת על עצמה מהפכה חוקתית שנייה במסגרתה רוב מוצק של בית המשפט העליון הכשיר אתמול את פסילתו של חוק יסוד במקרי קיצון על ידי בגץ. בין לבין הם פרקו את מדינת ישראל לגורמיה. השמידו את המותג המצליח שהוקם כאן במשך שנות דור, החלישו את הצבא, ריסקו את הכלכלה, שיסעו את החברה והרסו את המרקם הפנימי הרגיש של הפסיפס הישראלי. הם הכשירו את הקרקע לטבע חשיבה באוקטובר, האסון הגדול ביותר שניחת על ישראל מיום הקמתה. הם משכו את עצמם בזפת ונוצות ונגררים עכשיו בחוצות העיר עם הדגים הסרוכים. אפילו פח ההשפעה של ההיסטוריה יסרב לקלוט לקרבו את שני הפשיסטים הכושלים בטבל, יריב לוין ושמחה רוטמן. וזה עצוב, כי זה יכול היה להיות אחרת. עכשיו אני חוזר לטקסט שלי, לא לטור. כי אני מסביר את זה בטור, אבל נעבור למילים שלי. זה יכול היה להיות אחרת. כי אני חושב, חשבתי, חושב ואחשוב, שצריך רפורמה וצריך שינויים והתאמות מערכת המשפט. אני חושב שצריך פסקת התגברות שפויה, שהשופטים יוכלו לפסול חוק ברוב גדול, והכנסת תוכל להתגבר עליהם ברוב מיוחד. אני חושב שחוק יסוד אסור לו להיות מחוקק בביזיון שהממשלה המופרעת הזו מחוקקת כל דבר כדי להכשיר כל שחיתות, אלא בתהליך נפרד של חוק יסוד. ועוד הרבה דברים, והממשלה הזו הייתה יכולה לבוא בטוב. להקים צוות, לעשות דיון של נניח לקצוב אותו בשנה, יש לה 4 שנים הרי. ללכת לחקיקה, להגיע לדיווח עמית סגל שיריב לוין וגדעון סער כבר הגיעו עכשיו לפשרות, גם על הסבירות, ואפשר היה להגיע לפשרה על הסבירות, וגם על ועדה למינוי שופטים, וישיבת הסיכום שלהם הייתה נועדה ל-8 באוקטובר, אז הכל בוטל. במקום זה קיבלתם, עזוב את הסבירות, ה-8-7 פחות חשוב, ה-12-15 של, אגב, וזה לא 12, זה 13 כנראה, כשאתה מתעכב מאוד על השופט אלרון, אתה רואה שהוא גם בצד שאומר שבמקרה קיצון אפשר לפסול חוק יסוד, ובסוף זה ברור. כי אם הכנסת מחר תחוקק חוק יסוד, ישראל היא מדינת כל אזרחיה, ברור לך שצריך לפסול אותו. אם היא תחוקק חוק יסוד, בחירות רק כל 10 שנים, ברור לך שצריך לפסול אותו. אם היא תחוקק חוק יסוד של ינון מגל מותר לדבר רק דקה בתוכנית, ברור לך שצריך לפסול אותו. ועכשיו רק קיבלתם את זה מעוגן, תודה, אתם באמת ממשלה מאוד מוכשרת. כבוד.
כן, תראה, צריך לזכור שאתה יודע, העליונות העם והכנסת זה רעיון, כן? כמו שאומרים על החמאס. זה רעיון. זה לא מבטלים את זה ב...
עליונות העם והכנסת, לא שמעתי פשוט.
עליונות העם והכנסת זה רעיון. זה לא מחסלים את זה ככה שבקלות.
מתי זה חוסל? אני שואל בטוב.
בבקשה, הנה, הכנסת העבירה חוקים. אתה מדבר שצריך, אתה אומר שצריך לעשות פסקת התגברות נורמלית, ושאפשר לפסול חוק בחוק סביר. אבל פה פסלו חוק ברוב של אחד, ברוב של 8-7. אז אם גם, גם אתם, שאתם בעד לסדר את העניינים, אומרים שצריך לפסול חוק ברוב סביר, כן? אז מה אתם תומכים עכשיו בפסילת חוק של 8-7? מה זה? וכאילו, מה אתם מתהדרים ב-12 של... הדרמה היא ה-12, אפילו ה-13. וזה מה הם אומרים? שאם יהיה חוק הג'ינג'ים, אז יפסלו אותו. נו, בסדר. במקרה קיצון. אוקיי. נו. אוסטיגר את המייסי. כן, הקוקפונים. הגרויס המציאה.
יש חוד. אפשר לנסות לגייס גם בארמית. תביא משהו בארמית.
לפום צער האגרה, איסטרה בלגינה קישקריה.
שמעת את צער, יום הולדת של אליעזר בן יהודה היום, ודווקא עכשיו אתה מה, הולך לי לשפות לעז.
כן, אז אל תתרגשו כל כך, חבר'ה, אל תתרגשו כל כך, הכל בסדר. אני חושב על החיילים האלה, שחלקם שלחו לי אתמול הודעות, שנמצאים עכשיו בחזית, והיו צריכים לקבל את הדבר הזה בזמן שהם שוכבים, כן? בזמן שהם נלחמים, מקיזים את דמם, הם צריכים לראות את המופקרות הזאת של חיות ושופטיה, שבזמן מלחמה מוצאים, לא יכלו לחכות עם הדבר הזה, כי ידעו שאין להם רוב. גנבה חוק, גנבת. גנבה חוק, בדקה 93 עם היד, כי יודעת שעכשיו אין להם רוב.
סליחה, דקה 93 זה ערן זהבי בטדי, וזה היה עם הרגל, תודה.
עם היד, אבל היא עשתה את זה עם היד.
אוקיי.
גנבת, היא תלך בקוקטיילים שלה בצהלה ותרים לחיים עכשיו. ומה עם החיילים? מה עם החיילים שנמצאים בחזית? היא תרים את הלחיים עם הכוסות וויסקי שלהם בפנטאוזים. שאתם עושים שם את הקוקטיילים שלכם, מתערבבים כל האון, שלטון, עיתונאים, בעלי און, פוליטיקאים נכונים, כל המיליה שלכם, יד רוחצת יד, עם שופטים, עורכי דין, בעלי עסקים עם הרבה כסף, מתערבבים, מה אנחנו לא יודעים איך זה עובד? אז היא תרים לחיים, אבל מה עם החיילים? מה עם החיילים שעכשיו נמצאים בחזית? בגשם? נלחמים, מחרפים את נפשם למען המדינה. אכפת לה מהם בכלל? היא רואה אותם? עם הפנסיה התקציבית שלה עכשיו של 100,000 שקל. הנה חייל אחד ששלחו לי אתמול, תקשיב. זה אחד, כן? זה לא פה כל הזה.
ערב טוב עם ישראל. רוצה להגיד כמה מילים. לכמה אנשים קוראים לעצמם חשובים, לשופטי בית משפט העליון, חבורת אנשים מנותקים, מנותקים מהעם, מנותקים מהמצב, מנותקים מהשכול. אנחנו משמחת תורה במילואים, נמצאים פה באזור הצפון, בגבול הצפון, מגינים בגופנו, דתיים, חילונים, ימנים, שמאלנים, לא אכפת לנו מה אנשים, מה אחד והשני חושב, לא מעניין אותנו רפורמה, לא רפורמה, דתי, לא דתי, מאמין באלוקים, לא מאמין באלוקים. אנחנו במטרה אחת, מיוחדת, מיוחדים ביחד, לנצח את האויב עד הסוף. להביא ניצחון וגאווה לעם ישראל. יש לי משהו אחד...
מה זה נתקע? רגע.
להגיד לכם, חבורת מנותקים שכמוכם. אתם לא תצליחו, להפריד בינינו. תקעתם לנו סכין בגב, סובבתם אותו, אתם מנותקים, לא תצליחו, לא תנצחו אותנו, לא תפרידו בינינו, אנחנו נמשיך ביחד עד הניצחון, עד הסוף, עם ישראל חי.
זה חייל אחד. זהו, מספיק שיש חייל אחד כזה, כן? שככה מרגיש כלפי ה... מה קרה? מה אתה משמיע לי שם?
אני מכין משהו.
ממתין בסבלנות. אז זה המצב. להפסקת
ההסתה.
החייל, כמו בסיפורים, כן, מלפני 100 ו-200 שנה, וכל ההיסטוריה, האליטה מרימה את הכוסיות בקוקטיילים לחיים,
כן, והחיילים שוכבים בחזית ונלחמים ומחרפים את נפשם. זה המצב של מדינת ישראל. תתביישי לך, אסתר חיות, תתביישו לכם שופטי בגץ, תתביישו לכם אליטה מנותקת, חונטה מנותקת מהעם שלה. תתביישו לכם.
כרגיל, זה הקטע שהחייל אומר, אתם לא תצליחו להפריד בינינו, שכל מה שאתה עושה, אומנותך הגדולה היא להפריד בינינו, להסיט, עכשיו זה שופטי עליון, לפני דקה זה היה ראשי זרועות הביטחון, לפני דקה זה היה, אני לא יודע מי, קוקטיילים, פנסיה תקציבית של אסתר חיות הגענו, אז יאללה, תבטלו. תבטלו את הפנסיות התקציביות של העליון, של האלופים, של הרמטכ"לים, תבטלו הכל, תעשו מה שעשו בפולין. אתם גם תגמרו כמו שגמר הדביל הזה בפולין. זה כל כך מבייש, הטקסטים שלך כל כך מביישים. עכשיו בעצם אתה הודעת שכל החיילים ששוכפים עכשיו בבוץ, כמאמר המשורר, בסלעת, זה חיילים שתומכים ברפורמה, נכון?
לא.
זה מה שאמרת.
לא, זה לא מה שאמרת.
אז אני מודיע לך שבכל הסקרים לפני השבעה באוקטובר, היה רוב מוצק מאוד בכל פורום של העם נגד הרפורמה. אז על כל חייל, באמת החיילים עכשיו, והחיילים צריכים רק לשמוח על זה שבגץ הגן על עצמאותו, כי זה מקטין את הסיכויים שבית המשפט הבינלאומי בהאג עכשיו, בתלונה של דרום אפריקה, ייקח את ישראל על פשעי מלחמה עכשיו. אבל אני לא אתווכח עם בורות, אני כן רוצה לספר לך, קודם כל, מה אמרת לפני דקה, תקשיב, זה מעניין.
אז לפעמים אתה מפסיד בקרב, במערכה אנחנו ננצח. לאט לאט, כבר הרכב של בית המשפט העליון הוא לא הרכב שהיה לפני 10 שנים לצורך העניין. וזה תהליך שישתנה עם הזמן.
טוב, סוף סוף יש לנו פה מישהו שמודה בשטויות שהוא דיבר פה שנה. הרי מה אני אומר לך פה כל הזמן? העליון כבר השתנה. זה כבר מאוזן. כל מה שחברת המופרעים הזו, שאתה המסית הראשי בשמה, הייתה צריכה לעשות, זה לחכות שאסתר חיות תפרוש. להגיע לפשרה, שר המשפטים, אני לא יודע עם מי אפילו, למנות שופט אחד שמרן ואחד לא שמרן, ואופ, יש לך רוב שמרני. ונגמר האירוע. במקום להרוס את המדינה, במקום זה החלטתם להרוס את המדינה. למה? כדי שנתניהו יוכל לפטר את היועצת המשפטית וזה לא יבוטל על סבירות, וכדי שדרי יוכל לחזור לספסל הממשלה וזה לא יבוטל על סבירות. עכשיו אני רוצה להדכן אותך בעוד משהו. זה לא חבורה מנותקת מהעם, זה לא שופטים שלקחו סמכות לעצמם, זה שקר אחד גדול, ארוך, מתמשך, בוטה ומתונף, שכולכם משקרים, בוקר, צהריים, ערב ולילה, כי פשוט כל מה שצריך לעשות זה גוגל ולראות שב-1993 אחרי שעבר חוק כבוד יסוד אדם וחירותו על ידי הליכוד בהובלת חבר כנסת אוריאל לין מהליכוד ועדת חוקה, התכנסה ועידת הליכוד בראשותו של נתניהו, בדיוק לפני זה הוא ניצח בפריימריז, והם כתבו שם את הדבר הבא בוועידת הליכוד, זה כתוב, צייצתי את זה מזמן, לפני חודשים ארוכים. בימי ממשלת הליכוד החלה מהפכה חוקתית בישראל ונחקקו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. זכויות יסוד של האדם מוגנות אתה לא רק נגד עריצות השלטון, אלא גם נגד פגיעה לא הוגנת על ידי המחוקק. הליכוד יפעל לחקיקת חוק יסוד החקיקה וכולי, הליכוד יעשה לחיזוק שלטון החוק בישראל, יובטחו, תקשיב עכשיו, עליונות המשפט, לא הכנסת, עליונות המשפט וכפיפותן של כל הרשויות למשפט המדינה. אני אתמול צייצתי שני ציוצים קצת זקנים של נתניהו, בני שנה שנתיים, את החלטות בגץ צריך לקיים, זה הוא צייץ, אף אחד שלא ירים יד על בית המשפט, עצמאותו ועליונותו, אני מקריא, אני אומר את זה מהזיכרון. הכל התהפך ברגע שהדחליל הפך לנאשם, הכל התהפך והכל מותר, ואפשר עכשיו להוציא דיפתם של השופטים, אפשר להגיד חיילים, אפשר להגיד חוק הג'ינג'ים, בסוף מה קרה פה? הרי הם כותבים השופטים, וזה לא חונטה, זה 12, כולל שמרנים, 12, זה 4 שמרנים, נוספו ל8.
לא, לא, 7, 8.
שכותבים... אנחנו מדברים עכשיו על עליונות המשפט, על זה שהכנסת יכולה לפסול חוקים.
במקרים קיצוניים.
נכון, ולמה זה, למה המקרה הזה קיצוני? וזה פורסם
אתמול. למה עילת הסבירות זה קיצוני?
כל הפרשנים אמרו את זה אתמול. מכיוון שאתה לא יכול, הרי היא כותבת סטר חיות, אגב, אם תקרא את פסק דינה, אני בספק אם תעשה זה, תראה, הם לא ישירו ברירה, הם פשוט אמרו, אנחנו רוצים לפסול באופן גורף את הסבירות. אמרו להם, היו הצעות פשרה, אמרו, תשאירו, תנו חסינות לממשלה, החלטות מדיניות וביטחוניות, זה הגיוני. אבל בנושאים מנהלתיים ומינויים, הרי מה הבעיה? שמחר הוא יכול לפטר את הרמטכ"ל ולמנות את ברדוגו לרמטכ"ל, ואף אחד לא יכול לעשות שום דבר, למרות שזה ביטחון המדינה, למרות ש... פשוט מה שהחוק הזה אמר, זה פתר את נבחרי הציבור שלנו
לנהוג
בסבירות. בסדר, אני סותר את עצמך, זו זכותי.
סתרת את עצמך, אמרת בנושאים ביטחוניים, כן, ואז אמרת, הוא ימנה את ברדוגו לרמטכ"ל.
מינוי רמטכ"ל בסוף זה במגרש המינויים. ואתה יודע, אני יכול להגיד את זה גם על יועץ משפטי לממשלה, למנות את ברדוגו, אותו, בסדר, עדיף לך שיהיה על יועץ משפטי לממשלה, על לא יודע מה, על לא חסר.
זאת אומרת, עילת הסבירות, זה, על זה קמה ונופלת הדמוקרטיה, בגלל זה צריך לפסול חוק יסוד. זה המקרה החריג.
קודם כל, לפי מה שבית המשפט פסק אז כן, ושוב, אני מסביר לך שוב. אני מסביר לך שוב. היה צריך רק לעשות צעד קטן, ולהראות, אתה יודע, צעד קטן של רצון טוב, ולהראות פחות המינויים ואת המנהלי, מנהלתי, שזה לא דברים, אבל בסוף אתה לא יכול לשים את נבחרי הציבור ולהגיד להם, קחו רישיון, אתם אפילו בסבירות, וזה לא סבירות אגב, מי שאומר סבירות מטעה, זה כשבגץ מתערב לעתים מאוד נדירות, הוא אומר חוסר סבירות קיצוני, חוסר סבירות קיצוני זה מנות את ברדוגו ליועץ משפטי לממשלה.
תראה, זה לא שמדובר פה בהיה צריך לעשות צעד קטן, כל האירוע הוא צעד קטן. כי אתה בעצמך אמרת, כן, שאנחנו הובסנו ברפורמה הזאת, ואתם ניצחתם, נכון? אז מה נשאר? נשאר צעד קטן של הסבירות.
כן, הבעיה שאתם נורדתם שאתם ממשיכים.
שאתם, הבעיה היא שאתם, כן, לא מוכנים לקבל אפילו צעד קטן. אתם רוצים לרמוס את הכל. אבל למה אני שמח?
אתה משקר.
כי דרכם של דברים, יש בחיים מושג,
רגוע,
יש בחיים מושג שנקרא בומרנג. ואתם מומחים בבומרנג, אין דבר שהשמאל עשה, אין דבר שהשמאל עשה ואמר לאורך השנים שלא חזר אליו כבומרנג. הכל, הכל. שחיתות, לא משנה, כל דבר שתשים עליו, הכל חזר אליכם כבומרנג. וגם זה יחזור אליכם כבומרנג. אז זה הבוקר הזה, אתם חוגגים ואני רואה בטוויטר וכל הזה, ותמונות וציוצים וכל הדבר הזה ואתם מרוצים. רבותיי, לאט לאט, אנחנו יש לנו סבלנות, אנחנו עושים את המהפכה לאט, יכול להיות שזה באמת היה טעות לעשות את זה מהר כמו שזה היה, אבל זה יקרה, בסוף העם הוא הריבון, העם הוא הריבון, והדמוגרפיה תנצח, והרצון של העם זה מה שיקבע, יותר אמוני, יותר מחובר לשורשים שלו, יותר מחובר לזהות שלו, כמו שאנחנו רואים עכשיו עם הצבא. הרי אתם במשך כל התשעה חודשים באמת מופרעים האלה, מה שעשיתם פה, כשהרסתם את המדינה, ופגעתם בביטחון, ופגעתם בכלכלה, ופגעתם ביום הכיפורים, ופגעתם ביום הזיכרון, ופגעתם ביום העצמאות, ופגעתם בשמחת תורה, עד שחטפנו את הבומבה כפי שהגיע לנו כנראה, כן? זה בדיוק מה שאתם עשיתם. זה בדיוק מה שאתם עשיתם. פגעתם במדינת ישראל.
זאת אומרת, כל השנה האחרונה זה אנחנו היינו פה. הממשלה שאחראית לכל הדברים הנורים שקרו, זה הממשלה שלנו.
ודאי שאתם פגעתם.
ברור.
ודאי שאתם פגעתם. מי פגע בביטחון? הייתה רפורמה משפטית.
לא, רציתי רק להבהיר את זה.
הייתה רפורמה משפטית. מי הכניס את הצבא ואת הביטחון לתוך המשוואה? מי הכניס, תגיד לי, מי הכניס את הפגיעה, את צהל לתוך המשוואה? מי הכניס? הרפורמה הייתה במשפט. איך נכנס צהל? תסביר לי אתה. איך נכנס צהל לתוך המשוואה? מי הכניס את האירוע הביטחוני לתוך המשוואה? יריב לוין? בנימין נתניהו? מי הכניס? אתם הכנסתם, הודעתם שאתם לא מתגייסים לצבא. אתם פגעתם בביטחון. ממה התחזקו האויבים שלנו מהפגיעה בביטחון? מה גרם לאירוע הזה? מה אתם באים לעבוד עלינו? מה, כאילו, מה, אנחנו מטומטמים? אנחנו לא יודעים מי עשה את האירוע הזה? אתם לא מאפשרים, אבל עכשיו זה במשך שנים. אנחנו רואים את זה ביום-יום. לא משנה מה הממשלה הזאת תעשה, אתם תהיו נגד. לא משנה מה היא תעשה. הכל אתם נגד. לכן גם כשהייתה הרפורמה התנפחתם. הרי אנחנו יודעים שכל הכינוס של ראשי המחאה היה עוד לפני שיריב לוין הציג את הרפורמה שלו. זה כמו שעכשיו ממשיכה המחאה על השבעה באוקטובר. אותו דבר, אותו הרדמנים והאיש, שקמה וכל האירוע, ממשיכים. והפגנות, ועכשיו אנחנו עם המשפחות השקולות, ומנצלים משפחות שקולות, והמפונים, אותו דבר. זה... מה, כאילו, מה, אנחנו לא רואים את האמת? אנחנו רואים את האמת. זה הכל נגד הימין, נגד העם, נגד בנימין נתניהו כמייצג העם. זה מה שאתם עושים. זה מה שאתם עושים, ולכן אתם לא, לא אכפת לכם אפילו לפגוע בביטחון, בביטחון, בביטחון פגעתם, הבאתם עלינו את האסון הזה. הבאתם עלינו את האסון הזה, אני צריך לסיים אגב, אל תשכח.
אתה רק חוזר על עצמך, אז אני במקום לענות לך לכל השקרים, רק לדבר שקשור בי. צעד אחד קטן. סבירות, צעד אחד קטן, וגם את זה אתם לא רוצים, את זה אתה אמרת הרגע. אז א', אתם הודעתם שזה שיטת הסלאמי ושהכל יקרה, וב', הרגע קראתי לך, אתה פשוט לא מקשיב למילה, רע? הרגע קראתי לך את הרפורמה שאני כן רוצה, שהיא פי מיליון יותר מהצד האחד הקטן. היא כוללת פסקת התגברות אפילו. דבר שלא נמצא בכלל לפרק.
לא, אבל לא אתם קובעים את החוקים.
אבל אתה ממשיך עם השקרים, אתה מסית נגד כולם, דמוגרפיה, אני... מפונים, פליטים. הרי אם הממשלה פה הייתה אחרת, הרי על ההסכם האומלל הזה עם לבנון...
בן, אתה קראת לפצל אותנו לישראל ויהודה.
אינון, אנחנו התפצלנו לישראל ויהודה, אתה לא מבין בזה? אתה לא מבין את זה?
לא,
הטקסטים שלך,
מי עכשיו
הטקסטים המחליאים שלך, הטקסטים המשיחיים המחליאים שלך...
מי עכשיו נלחם בעזה אם התפצלנו?
כולם.
חשבתי שהתפצלנו.
חברים ש... לא, תקשיב. אתה כל פעם אומר את זה כאילו אתה מגלה משהו. אני מודיע לך שוב. עם המזימה המתונפת שלך ושל חברות המושחתים, שאתה המסית הראשי בשירותם, תצלח, ואתם תיגעו בדמוקרטיה, תישארו פה לבד.
כי לא למדת כלום.
מה לא מובן?
אתה תקוע בשישה באוקטובר.
לא, אם אתה רוצה מדינת יהודה,
אתה תקוע בשישה באוקטובר.
אתה תהיה, נכון, אתה תהיה מדינת יהודה.
מי שומר עליך עכשיו?
אתה תהיה...
מי נופל עכשיו בשבילך?
אתה?
מי? מי נופל בשבילך עכשיו?
אתה לא מתבייש להגיד את זה?
מי? אתה שאמרת על האנשים האלה, אמרת תתפצלו, תלכו. אני לא רוצה אתכם.
תשמע.
על האנשים האלה אתה אמרת,
אתה אדם מחלי.
אתם כתבתם עליהם משתמטים.
פשוט מחלי. מי שומר עליי עכשיו?
תשלוט בכעסים.
אני לא אשלוט בכלום. אתה אדם ש...
אתה חייב לשלוט בכעסים.
אתה בחילה מהלכת.
בן.
הטקסט של מי שומר עליי עכשיו...
שוב אתה לא מצליח להתנהג יפה.
אני יכול להסביר לך מי שומר עליי עכשיו.
אתה שוב לא מצליח להתנהג יפה.
שומרים עליי חיילים ולוחמים. חלק מהם
חברים שלי. כן, הם לא שומרים עליך?
נכון.
לא הבנתי, מה הבעיה?
את השאלה המתונפת הזו. בשביל מה אתה מטנף את האווירה? בשביל מה אתה מסית? לא, אני לא
שולט בכעסים. שלום פרופסור משה כהן אליה, מומחה למשפט חוקתי.
שלום רב.
תגובתך.
רע מאוד. אני חושב שזה פשוט פסק דין מוטעה. אני ישבתי וקראתי ובקושי הגעתי עד עמוד 300. פסק דין
743 עמודים.
תראה, אני אגיד את זה כך, יש פה שני דברים. ראשית, האם לבית משפט יש סמכות לפסול חוק יסוד? בעניין הזה אני חייב לומר שאני חושב שהעמדה של בית המשפט היא נכונה. כי אנחנו לא רוצים להגיע למצב, כל עוד אין לנו את חוק יסוד החקיקה, שמחוקקים פה חוקי יסוד על דברים שהם בכלל לא רלוונטיים לחקיקת היסוד, ובעניין הזה אני חושב שרובנו מסכימים, צריך להעביר את חוק יסוד החקיקה. איפה הבעיה? הבעיה היא בסטנדרטים הכפולים. כי כאשר בעניין חוק הלאום, הנשיאה חיות אמרה, רק מקרים קיצוניים יוצאי דופן שמזעזעים את אמות הסיפים במדינה יהודית ודמוקרטית, רק אז אנחנו נתערב, והנה מגיע תיקון שהוא יחסית מינורי, שהוא כמעט לא נעשה בו שיש ברחבי העולם בעילת הסבירות, וברגע שזה נוגע לסמכויות של בית משפט...
אתה יכול לזוז טיפה, אתה נקטע לנו, פרופסור.
אתם שומעים עכשיו יותר
הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב.
אוקיי.
תגיד עוד פעם את המשפט מהקודם, אם אתה יכול מההתחלה.
כן, אני אמרתי שבעולם השימוש בעילת הסבירות הוא כל כך נדיר, הוא מוכל רק במקרים סופר קיצוניים, כך שצמצום של עילת הסבירות זה ממש לא סוף העולם ולא...
אז רגע, אז תרשה לי להקשות עליך קצת,
כן.
למרות שאני קודם כל מאוד שמח שאתה לפחות במחצית, לדעתי זה הרבה יותר ממחצית הסוגיה... נמצא בצד שלי, כי הרי זה גם הגיוני, שאם מחר יחוקקו חוק שהבחירות יבוטלו, ויקראו לו חוק יסוד, תהיה עליו ביקורת. אבל לגבי הסבירות, בניגוד למה שאתה אומר, פרופסור, זה לא ש... קודם כל בעולם, אני שמח שאתה משתמש בעולם כדוגמה, ואנחנו לא, אנחנו עושים
פה שאלה, בן.
מה שאנחנו רוצים ולא בעולם, אבל הם לקחו את הסבירות, והשופטים אומרים את זה בפסק דינם, ופשוט ביטלו את הביטול גורף. הם לא הלכו לפשרה, נניח, להשאיר את הביטול רק על ההחלטות הממשלתיות, המדיניות, הביטחוניות, ולהשאיר את הסבירות בנושא של מינויים והחלטות מנהלתיות, ונוצר עכשיו מצב שמחר בבוקר נניח הוא יפטר את היועצת המשפטית, וימנה את יעקב ברדוגו ליועץ המשפטי לממשלה, וזה פשוט כאילו להיות מעל כל צל צילה של סבירות.
אתה צריך להבדיל בין השאלה איך אני הייתי מנסח את חוק הסבירות, ואני הייתי הולך על ניסוח אחר, לבין השאלה האם בית משפט צריך להתערב ולפסול חוק יסוד. צריך להבין שבעולם אין דבר כזה בדיקת סבירות של מינויים, זה המצאה ישראלית.
כי יש חגרות אחרות, יש לייקס אחרים.
אין שלייקסים אחרים.
ברור, זה צריך אישור של כל מיני ועדות ושימועים ועניינים. אתה רואה כמה פעמים המנשיא לא מצליח למנות.
ויש סטנדרטים פנימיים, אין צורך להעביר כל כך כוח. אני חייב לומר...
פה יש סטנדרטים פנימיים?
כן, לא לדבר, אתה לא לדבר.
לא, אני אומר שיש משהו מעליב. אני ישבתי וראיתי את הדיונים על חוק הסבירות, אני חשבתי שהדיונים הם יהירים. הייתה מין עמדת התנסות שאפשר להגיד שהיא מוצדקת כן או לא, כל אחד מהפרספקטיבה שלו. מצד קבוצה של שופטים שהם אינם נבחרים מול נציגי העם, גם אם אנחנו לא אוהבים אותם, גם אם אנחנו חושבים שחלקם הם פופוליסטים, זה העם שלנו. ואני חושב שאנחנו איבדנו נקודת איזון. ואני מאמין בדמוקרטיה שאתה מאזן בין כוחות של אליטות לבין הכוחות של העם, זה נכון, דמוקרטיה חוקתית זה דבר נכון.
למה אתה קורא לזה אליטות? שופטים, הרי בכל מקום, בית משפט, נבחרים, הרי מקודם ינון מגל הודה בלי לשים לב, שבית המשפט העליון שינה את פרצופו, הוא היום כמעט 50-50, אם במקום ההפיכה המטורללת הייתם הולכים פשוט למנות עוד שופט שמרן, כל האירוע היה נגמר, ואתה ממשיך לקרוא לזה אליטות, אתה סנטימטר מלהגיד על הפנסיה התקציבית שלהם.
אתה צריך להביא,
עוד פעם אתה
נעלם. לא, אתה נעלמת לנו.
רגע, שנייה, עכשיו אתם שומעים יותר טוב? כן, כן. אליטה זה פשוט הנהגה, אוקיי? ההנהגות של קבוצות חברתיות, וכאן ההנהגות של המוסדות, שזה ההנהגה של בית המשפט העליון, אנחנו רואים את זה לאורך הרבה מאוד שנים. אני אתן לך דוגמה מה קורה כאשר קבוצה הגמונית מאבדת כוח. ב-1977, לאחר שהשמאל הפסיד בבחירות, ובעצם כבר היינו לקראת הקמת ממשלה חדשה, החליטו להעביר בממשלת המערך סמכויות לבטא. למועצה להשכלה גבוהה, כדי לתת להם יותר כוח אוטונומי. אנחנו רואים, כאשר אתה מאבד כוח במוסדות דמוקרטיים, יש לך אינטרס להעביר כוח למוסדות שהם לא
יצורים. אבל אתה הולך איתנו להיסטוריה, פרופסור אליה, תשמע, אתה מדבר על האיזון, וזה בדיוק, אני דווקא ראיתי את היהירות, לא, אבל איזה דמוגרפית, אבל כבר העליון הוא כבר כמעט חצי-חצי. יש שם שניים או שלושה מתנחלים, על מה אתה מדבר? עכשיו, אתה מדבר על יהירות, ראית את הדיונים אצל רוטמן, הרי היא כותבת לו, אם אדוני רק היה מועיל להכניס טיפה, אתה מדבר על איזון, אתה באמת רוצה שלא תהיה חובה לנהוג בסבירות, אפילו במינויים? במדינה כזאת אתה רוצה לחיות?
תשים לב, יש הבדל בין החובה לנהוג בסבירות, לבין השאלה מי אוכף את זה, בשום מקום בעולם בין, בית משפט לא אוכף סבירות בעניין של מינויים.
אבל עניתי לך על זה, תראה מה עובר על נשיא אמריקאי כדי למנות שגריר בישראל עם שימוע פה ושימוע שם. יש הרבה מאוד, יש גם חוקה, יש מיליון דברים.
אתה יודע מה קורה במדינות אחרות? נו, אתה יודע, כן. אתה יודע. בכל העולם, נו.
אפילו שהייתי במדינה כזו 4 שנים וסיקרתי את מה
שקורה. אתה דבר עם פרופסור שזה תחום ההתמחות שלו.
לא כולם רכשו את הניסיון שלהם בהרוגות הביביזם.
אני אומר את זה כחוקר במשפט חוקתי השוואתי, אני אומר לך, זה לא קיים, זה גם בית המשפט מציין את זה בפסק הדין. ישראל היא מקרה חריג, והדבר הזה נובע...
נכון, כי אין לה חוקה ואין לה שום איזונים ובלמים.
למה רק בישראל אנחנו לא סומכים על העם? מה הבעיה בעם שלנו? למה צריך להעביר כל כך...
רגע, אתה רוצה שנבטל את בית המשפט?
לא, אני חושב שצריכים...
אז זה מה שאמרת הרגע, לא סומכים על העם.
לא, הוא לא אמר את זה.
הוא כן אמר את זה. אנחנו איבדנו את האיזונים, עברנו משיטה שהיא דמוקרטית, לשיטה שאפשר לכנות אותה יוריסטוקרטיה. לא יכול להיות שהמילה האחרונה על כל דבר תהיה רק בידי בית המשפט העליון, ואנחנו ראינו פה 8 שופטים ממחנה שהוא כבר הולך ומצטמצם, שנועלים את הדורות הבאים בפסק דין חסר תקדים. אין דבר כזה בעולם.
פרופסור, אתה יודע שאתה הוצאת פה את הדברים... מהקשרם לגמרי. קודם כל, אם אתה מסכים שאפשר לבקר ולפסול חוקי יסוד, רוב הוויכוח בכלל לא קיים. אם היית שואל אותי, אם הייתי חי עם הביטול של שאלת הסבירות...
השאלה איזה חוק יסוד? אם זה הג'ינג'ים, להרוג ג'ינג'ים...
זה הג'ינג'ים.
כן, זה בדיוק מה שהוא הסביר לך.
ברגע שאתה...
זה בדיוק, שלא זה המקרה.
מאפשר לשלטון לבנות עיר מקלט...
אתה כאילו עובר פה לאיזה שיטה דיכוטומית...
עיר מקלט של מינויים של החלטות לא סבירות...
שאם אמרת שאפשר לפסול, אז הנה אמרת. לא, זה לא שחור ולבן.
כשהמומחה למשפט חוקתי משווה את ישראל שאין לה חוקה, אין לה שני בתי פרלמנט, היא לא מחויבת לשום אמנה, לשום טריבונל בינלאומי, אין לה שום איזונים ובלמים, לא, ואז אתה רוצה לסמוך רק עליו. אתה
מתווכח עם פרופסור מומחה למשפט חוקתי, אתה מתווכח איתו כאילו עם כל הכבוד שגמרת לימודי משפטים בשנת 49, אז אתה יודע, זה קצת מגוחך, נו מה אני אגיד
כן,
לך,
אבל בסדר. מצד שני, אם היינו עושים משאל והולכים רק לפי פרופסורים, אז רוטמן בכלל לא היה יושב ראש ועדת חוקה. 90% מהפרופסורים לכל התחומים חושבים כמוני.
השאלה היא באמת החשובה היא איך הגענו לכך שכל האקדמיה מדברת בפה אחד.
לא רק אקדמיה.
שרות גביזון נדחקה הצידה ואוהב דותן נדחק הצידה, ואנחנו רואים שיש מיינסטרים אחד שמדבר בפה אחד.
יואב דותן חושב כמוני.
זאת חלק מהבעיה.
אני מודה לאדוני, יואב דותן נמצא במחנה שלנו והוא שמרן, ואת יודע למה רות גביזון לא הגיעה לעליון? בגלל יריב לוין.
בגלל החשש מבן גביר ומסמוטריץ', לא בגלל שהוא...
עכשיו אתה מפרשן את יואב דותן. אז אני דיברתי, יצא לי לדבר איתו כמה שיחות ארוכות, גם ברדיו וגם לא ברדיו.
אתה מכיר אותו 30 שנה, שמאלו
לא. דווקא לא, דווקא לא.
ברגע שהוא ראה את המרקם הפוליטי של הממשלה הזאת, הוא שינה קו, הקו העקרוני שלו.
לא, ברגע שהוא ראה... זה לא נכון, פרופסור. ברגע שהוא ראה שאתם במקום לעשות רפורמה מאוזנת, כפי שאני חשבתי המון שנים שצריך לעשות, באים עם D9 ורוצים לבטל בצורה גורפת הכל, כולל בנושא הסבירות, במקום ללכת על משהו מאוזן, כפי שאתה מדבר על מאוזן, אז יואב דותן הגיע למסקנה שהגיע.
רגע, בן, אני רק רוצה לומר, אני התנגעתי לרפורמה, אני השתתפתי במחאות, אני הייתי מעורד במסעים מתנים, ואני הצעתי מקווה מאוזן. למרות שאני חושב שהתיקון המוצע הוא לא טוב, אני לא חושב שבית משפט במקרה כזה צריך לפסול חוק יסוד. רבותיי, יש פה בעיה דמוקרטית חמורה. אנחנו לא מבינים את עומק הבעיה, זה קורה בזמן מלחמה, אלה דברים לא תקינים, אני מאוד חרד
מהאופן
שבו מתקבלות החלטות, באופן לא שקור בפני כל הציבור.
רגע, אבל אמרת משהו מעניין, ולא ידעתי שהתנגדת לרפורמה במחאות, ורצית מאיזונים, הרי אתה יודע שהוצגו גם לרוטמן וגם ללוין, 1001 רעיונות לאיזונים. והם דחו את הכל, כולל מה שאמרתי קודם.
אבל הוא אומר לך שהוא חושב כמוך, אבל הוא חושב שאי אפשר לפסול חוק יסוד על עילת סבירות, מה אתה לא מבין? הוא 10 דקות מסביר לך.
קודם כל אני לא מסכים למה שהוא מסביר לי.
הוא אומר שאי אפשר לדבר
כזה דבר. אני חושב שביטול גורף, ביטול גורף של עילת הסבירות במדינה נטולת חוקה, זה הליכה לקצה. זה מה שאני חושב. זה הכל.
טוב.
ולא רק אני כנראה.
פרופסור משה כהן אליה, מומחה למשפט חוקתי, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
אני מצטער שהטונים עלו, אבל...
זה בסדר, יחסית לא עלו, עזוב.
זה לא, זה בדרך כלל לא קורה בתוכנית הזאת.
בתוכנית הזאת זה ממש לא קורה.
תודה, שלום.
טוב, להתראות, ביי ביי.
פרסומות. כן, אתה לא מצליח להתנהג יפה היום, חבל.
לא, אני חושב שיחסית אני מתנהג מאוד יפה.
לא, אתה צריך טיפול.
לא, לא, אני משקיע את האנרגיות ואת הכסף שלי במקומות אחרים, אבל אם כבר אתה מדבר על הטיפול, אז אפרופו החייל, שציטטת מקודם, יש לך פה ציוץ של חייל, מי מעדכן את הבחור שהחיילים, כולל אני, שוכבים עכשיו בבוץ בגלל זה שהוא סוגד לו, נאשם בפלילים, החליט לממן ארגון טרור רצחנית שהחליט לבטל את העוטף במחיר רווה. נמשיך להילחם עבור ישראל יהודית ודמוקרטית, לא נילחם, עבור דיקטטורה משיחית ומושחתת, הוא לא עונה לך, צריך להגיד, כי הוא לא שומע אותנו, אלא לציוץ אחר, של מישהו אחר, שאומר ואיזה מסכנים החיילים שוכבים עכשיו בבוץ, למען המדינה היהודית והדמוקרטית. ומה שאני רוצה להגיד, אני בחיים לא אגיד לך, מה שאתה אמרת לי, מגינים אליך עכשיו חיילים, חיילים מכל הסוגים מגינים עלינו עכשיו, וגם לצערי נופלים.
כן, רק שאתה בניגוד אליהם, רצית להתפצל ליהודה
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית. One, two, one, two, one, two.
אתה מבין מה אני אומר?
ינון, תגיד לבן שאני הייתי 70 יום בעזה, והיריקה בפרצוף של בגץ לא תעבור בשקט. אנחנו נחזור מהמלחמה ישר למלחמה בבית המשפט המנובל הזה, להזזל איתם. תשאל אותו מי שומר עליו עכשיו. הבן שלו שלומד חקר המוח שהוא הציע לו להשתמט. להמשך אני לא אקרא כי זה לא... לא יפה. מבין? מבין מה אני אומר?
עדיף שאני לא עונה לך, לא לך ולא לזה שכתב את הדברים המתונפים האלה שיקראת הרגע.
למה, מה מתונף במה שהוא אמר?
קודם כל שלא יערב את הבן שלי. שאני, יש לי הרבה חברים ש...
אתה ערבת אותו, אמרת שהיית אומר לילדים שלך לא להתגייס.
מה עכשיו הקשר?
שאתה,
בין מי ששומר עלי עכשיו?
שהוא בעזה, ואתה אמרת לילדים שלך לא שלא תגייס
יש
אותם.
יש בעזה עשרות אלפי חיילים, אני בטוח ב-1000% שלרובם המכריע אין שום קשר או יחס, או בקושי יודעים על הפסיקה של בגץ. אני בטוח ב-1000% שרובם מתנגדים להפיכה המשטרית, כי את זה הראו כל הסקרים, כולל בליכוד 30% שהתנגדו, ולכן כל השיח הזה, שהתחלתם בלספור את המתים, והמשכתם עכשיו על מי מגן על מי, לא רוצה להשתתף בזה, זה תינוף. פשוט מאוד. מה לא מובן?
אין מה לעשות, זה כמו שאתם אמרתם, אנחנו הצבא, אנחנו נתפצל, נראה מה תעשו בלעדינו, כן? ובסוף אנחנו רואים מי זה, מי נוגע ביבשה, מי על הקרקע. אנחנו רואים, כן? אנחנו...
אתה ממשיך.
כן, אנחנו, ממשיך. מה לעשות? אני
הוא
ממשיך.
הוא בשלו.
כן, ודאי.
עדיף שתסית כבר נגד אסתר חיות. אנחנו... קדימה, דבר רגע על הקוקטלים ועל הפנסיה בין. שלה. זה קצת פחות מתונף מאשר להמשיך ולקרוע לגזרים את המרקם הישראלי, ביבשה, מה ביבשה. אגב, הילה, אני כבר לא זוכר מי מפה, של הנופלים, ורק הנופלים, לא הטבח של האזרחים.
למה אתה סופר?
אני לא סופר, מישהו עכשיו הבוקר שלחו לי את המפה שהוא העלה, אני נגד לספור. מי שמכניס את הזוהמה הזו לחיים שלנו, זה אתה, מה, אתה לא מבין את זה?
אז למה אתה מדבר על מפה עכשיו? ומה האירועים במפה?
כי אתה אומר שהיבשה זה אתם. מה זה אתם בכלל? ראית כמה אנשים תומכים ברגע זה בנתניהו?
אתה לא אמרת, אנחנו נתפצל לישראל ויהודה? לא הבנתי, מה זה אתם? אתה אמרת, אנחנו ואתם. תשמע. אתה אמרת, אנחנו נתפצל לישראל ויהודה.
הבנתי. אתה מוכן לקרוא לי כשתסיים לזהם את האווירה? לא רוצה לדבר איתך. אני אגיד מה שאני רוצה בזמני, תמשיך.
בן, אתה חייב לשלוט בכעסים.
סגרתי את הווליום. קדימה, תמשיך. תסמנו לי, שגידו לי בטוקבק כשהזוהמה נפסקת. סבבה? לא רוצה לשמוע את זה יותר. לא רוצה, זכותי. אני יהודי, איך אתה אומר? בן 63. יש לך את ערוץ 14, לפזר שם את הרעל, את הערס ואת הציינים שאתה מפזר. אז אני לא שואל, יש לי עוד הרבה מקומות.
מעריב שאתה מפזר את הרעל.
אבל אני,
שמע,
בסדר, אין קשר, אין כלום. אני את הזוהמה הזו יותר לא שומע.
אתמול היו לי 220 אלף צופים. הנה, אני אתן לך דוגמית, אני אתן לך קולאז' איך אתם פגעתם בצבא. שוב אמרתי לך, מי שהכניס את הצבא לתוך האירוע, זה הייתם אתם. אף אחד לא הכניס את הצבא, הייתה רפורמה בענייני משפט. מי שפגע בביטחון והכניס את הצבא לתוך האירוע, זה אתם. עכשיו תשמע כמה קולות שאני אשמיע לך.
עשרות אלפים שאיתנו יפסיקו את התנדבותם למילואים.
לא תעצרו, לא תהיה תקיפה בעיר.
זמן מלחמה, אתה לא מתייצב?
אני לא מתייצב.
אתם מתקפה על ישראל, אתם מתייצבים? אני לא מתייצב.
כל מי שקורא לאי התייצבות פוגע בצהל, פוגע גם בביטחון המדינה.
זה מקרה שפוגע בתקוף המדינה, בביטחון המדינה.
קריאות לעידוד סרבנות הן מסוכנות ומהוות פרס לאויבינו.
הם לא יודעים את ההבדל בין טייס שמסרב לבין טייס שהוא לא מתנדב.
בצד שלנו יש ראשי מוסד ושבק ורמטכ"לים ואנשי סיירות וכל כך הרבה לובשי מדים, ובצד שלהם מה יש?
הנה, בצד שלנו, בצד שלהם. מה זה אתה אמר, אתה אומר אתם וכל מיני כאלה? אתם אמרתם, אנחנו הצבא, אנחנו הגנרלים, אנחנו ראשי השבק, ראשי המוסד, הרמטכ"לים, האלופים. אתם פגעתם במדינה, זה האירוע. ובסוף, לצערנו יש מלחמה, נפתחה עלינו מלחמה, בין היתר בגלל הפגיעה בצבא, בגלל הפגיעה בביטחון, כן? ובסוף אנחנו רואים מי זה צבא היבשה, פשוט מאוד. זה לא מה שחשבנו, או לפחות לא מה שחלקנו חשבו. אתה מבין מה אני אומר? שלום עורך הדין יהודה שפר. טוב. מה שלומך?
בסדר גמור. נו. בוקר טוב לישראל, אני חושב.
למה אתה חושב?
כי אני מרוצה מפסק הדין שניתן אתמול, ואני חושב שאני, הוא מרמז על זה שהיחסים בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת הולכים להשתפר מעכשיו ואילך.
איך זה השתפר אם אפילו את עילת הסבירות מכל הרפורמה שנעשתה, אפילו את זה בית המשפט פוסל, שתוך כדי הוא אומר שרק במקרים קיצוניים צריך לפסול חוק יסוד, ובפעם הראשונה פוסלים חוק יסוד, ולא על כזה דבר מהותי כמו עילת הסבירות.
ינון, אני חושב שאתה תקוע בשישי לאוקטובר. אני חושב
צריך להגיד השישה באוקטובר.
שישה לאוקטובר. פסק הדין הזה מביא אותנו למקום אחר. קודם כל אנחנו רואים שיש לנו בית משפט שמרן. זאת אומרת, שמעתי אותך אומר את זה גם מוקדם יותר, והמסקנה הראשונה היא שהמהפכה המשטרית שיריב לוין הוביל, כדי לתקן מה שהוא מצא, שטעון תיקון מלפני 30 שנה לדבריו, היא הייתה מיותרת. כי גדעון סער והילד שקד תיקנו כבר את מה שהיה טעון תיקון, ויש לנו בית משפט מאוזן עם נטייה לשמרנות, וזאת בשורה טובה. אני חושב שזו בשורה טובה, כי היא משקפת את הרוב בעם גם, והחלטות הספציפיות שיגיעו עכשיו לדיון על סבירות, הרי הסבירות חזרה לחיינו, כן? אם תקרא את פסק הדין, תראה שם חלק גדול מהשופטים כבר אומרים, שלמרות שהחוק מבוטל, ההתייחסות לסבירות תהיה אחרת מעכשיו ואילך. התייחסו לזה רק במקרים של החלטות ממשלה, רק במקרה שיבטלו החלטות ממשלה, רק בנושא מדיניות, בנושא של שיש חוסר סבירות, זה לא מדיניות, סליחה, כשזה רק חוסר סבירות קיצוני, וכו' וכו'. אז אני חושב שפסק הדין הזה הולך לתרום לכבוד בין הרשויות. אני חושב שאנחנו לומדים מפסק הדין הזה גם שאסור לעשות דברים כאלה שנוגעים למשטר החוקתי הישראלי בלי הסכמה רחבה. פה נעשה ניסיון לעשות משהו ברוב קואליציוני צר, וזה בית המשפט, אם תקרא את פסק הדין, יש שם...
מה זה רוב קואליציוני צר? אתה מדבר, זה אותו רוב צר שבו בית המשפט פסל חוק יסוד.
בדיוק, גם זה לא טוב. ואני אומר שדברים כאלה...
אז לזה אתה קורא רוב קואליציוני צר. השאלה היא בסוף... אבל יהודה שפר, עורך הדין יהודה שפר, השאלה בסוף, למי המילה האחרונה? ופה בגץ, תגיד לי, מאיפה הסמכות שלו, שנייה, מאיפה בכלל הסמכות שלו, איפה כתוב שהוא יכול לפסול חוק יסוד? איפה זה כתוב?
אתה חוזר לשישל, תשמע, גם בחוקה האמריקאית לא כתוב שבית המשפט העליון האמריקאי יכול לבטל חוקים. זה נפסק בפסק דין שנקרא Marbury versus Madison. כך זה בדמוקרטיה. השאלה היא בדמוקרטיה לא למי המילה האחרונה, זאת ממש השקפה לא נכונה של דמוקרטיה. השאלה בדמוקרטיה היא האם יש איזונים ובלמים. למשל, עכשיו הכנסת יכולה להתכנס ולחוקק שוב, ואני אפילו מציע לה להתכנס ולחוקק שוב, אבל אני מציע לה לחוקק את חוק יסוד החקיקה, כי אם תקרא את פסק הדין, תראה שם ביקורת על כך שכל מיני הצעות פשרה שהוצאו, כמו למשל ההצעה של פרופסור רב דוטן, שביבטאו את עילת הסבירות רק לגבי החלטות פוליסי, החלטות מדיניות של הממשלה ולא מינויים, או החלטות אחרות, בית המשפט כאילו רומז, אם רק הייתם מקבלים איזו הצעה יותר מאוזנת, ברוב יותר גדול בכנסת, אנחנו ודאי לא היינו מתערבים. וכך זה תראה בדמוקרטיה, לא שכל פעם שמישהו משיג 61 או 64 בכנסת, אז הוא משנה את כללי המשטר. אני חושב שהדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו היום, זה אם הכנסת תתכנס, וברוב של 80 חברי כנסת תקבל חוק יסוד חקיקה, שעם פסקת התגברות, ועם הגבלה על מתי בית המשפט יכול לבטל, מתי הוא לא יכול לבטל, באיזה רוב. ויש הצעות כאלה שאני מכיר אותן, שיש להם רוב בכנסת של 80 חברי כנסת, אינון. הקיצונים מצד ימין ומשמאל לא יהיו מרוצים, אבל רוב גדול של העם יהיה מרוצה, כולל לוחמינו, ותהיה רגיעה. מגיעה לנו רגיעה חוקתית, ואני חושב שכל הדיבור הזה של מי שמכם, ומה, כל הדברים ששמעתי גם ממך הבוקר, על מי זאת אסתר חיות, מי הסמיך אותה, והיא עשתה מחטף.
היא לא עשתה מחטף?
לא,
אז למה היה חשוב עכשיו לקבל את זה? למה היה חשוב עכשיו תוך כדי מלחמה, חוץ מהעובדה שידע שאחרי שהיא פורשת לא יהיה רוב? זה היה כל האירוע. ובגלל שהיא רצתה שיהיה רוב, ובגלל שהיא רצתה לפסול חוק יסוד, ובגלל שהיא רצתה עכשיו לעשות את הדבר הזה הדרמטי, היא עשתה את זה תוך כדי מלחמה בזמן שחיילים נופלים בחזית.
לא, אז אלה דיבורים שוב פעם של השישה לאוקטובר, ואני ממליץ לך לאמץ קו חדש. אם באמת אחדות, זה מה שחשוב לך.
זה לא מה שחשוב לו.
בוא נפקס את האנרגיה שלנו.
רגע, מי זה היה דיבר פה עכשיו?
אחד, בן כספית.
חייזר.
חזרת? חייזר? חזרת, חייזר?
מעולם לא הלכתי.
הלכת, אל תגיד לי לא הלכת.
הלכתי לעשות פיפי, נו, קיבילימט.
אל תפרט.
אבל אין ברירה, חייבים לפרט. תכף היית מסית גם נגד זה.
אינון, מה שבית המשפט לימד אותנו, שאפשר לעשות שימוש לרעה בכותרת חוק יסוד, מחר זה תהיה קואליציה אחרת שתעשה את זה, וזה יהיה נגדך. אז אני מציע...
אבל זה בדיוק מה שעשיתם, הכל מתהפך עליכם כמו בומרנג. זה בדיוק מה שיקרה. אין דבר שעשיתם שלא חזר אליכם כמו בומרנג.
הבן אדם, כל הגוף שלו צלקות של בומרנג, והוא עכשיו מדבר עלינו. זה לא לתאר, זה הוא לא רואה את הדבשת, את הגיבנת, ואת אני לא יודע מה של עצמו.
איך בן אדם יכול לראות את הדבשת של עצמו, העיניים שלו מקדימה?
מציבים מולו מראה, מראה. למה השר לא שם מולך מראה?
גם אם מראה אתה לא רואה דבשת. גם אם מראה אתה לא רואה דבשת.
ברור שאתה רואה.
אתה צריך יותר ממראה אחת בשביל לראות דבשת.
אז מראה כפולה, סבבה.
בסדר. אז מראה כפולה, די עם הדימוי הזה, זה לא דימוי הגיוני.
תגיד לי, ינון, אפשר לדבר איתך על משהו חשוב יותר מפסק הדין הזה?
רגע, שנייה, יהודה, אני רוצה שתדבר איתו על משהו חשוב. אני רק רוצה לענות לו לשאלה שהוא שאל אותך. בבג"ץ לא יזם את הדיון הזה, הוגשו לו עתירות, הוא חייב לענות להן, ועל פי החוק, תוך 3 חודשים. זו הסיבה שאין שום מלחמה לא קשורה לבית משפט. מה רצית להגיד לו?
אני רוצה לדבר משפט אחד ברשותכם על הסיפור של החלוקת הסיוע ההומניטרי בעזה.
כן, זה חשוב, רציתי שתעלה על זה.
אבל משפט אחד.
כשתשמע מה שלהגיד, אולי תיתן לי 2 משפטים. אני חושב שאנחנו מפספסים בגדול...
תודה.
בגלל... אינון. בגלל אי-הבנה של המורכבות של המשפט הבינלאומי בנושא הזה. יש איזו תחושה שכאילו אנחנו חייבים להכניס סיוע הומניטרי... באופן שהוא מגיע לחמאס, ואז אנחנו מפססים למעשה את נקודת התורפה המרכזית של חמאס, ואת הלחץ היחיד שבאמת אפשר להפעיל עליו, שגם בסיבוב הקודם הביא לעסקת החטופים לדעתי, של הלחץ של הסולר והמים וכל הדברים האלה. למה אני מתכוון? לפי החוק האמריקאי אפילו, למרות שיש חובה לספק כמובן סיוע הומניטרי לכביכול בלתי מעורבים, אוקיי, אפשר להתווכח, אבל חייבים לספק סיוע הומניטרי, זה נכון. אבל לפי החוק האמריקאי, אסור לעשות את זה בשטח שבשליטת ארגון טרור. זאת אומרת, המדיניות הישראלית צריכה להיות מורכבת יותר, אנחנו צריכים ליצור אזורים בעזה, ושמעתי הבוקר דיווח שכבר מתחילים לדבר על קשר עם משפחות מקומיות וכולי, אבל אנחנו צריכים בתחכום רב פה, וגם לשכנע את האמריקאים בעניין הזה, לחלק את הסיוע, להביא אותו מתוך ישראל, ולא ממצרים, ולחלק אותו איפה שנוח לנו, לחלק אותו כדי שלא יגיע לחמאס. אני בעקבות המאמר שפרסמתי בעניין הזה, כבר הגיעו אליי קולות מהשטח שמספרים לי, שכל מה שמגיע מכיוון רפיח, מגיע ישר לחמאס.
הולך לחמאס, ומה שבצפון הרצועה זה שלנו.
כל מה שנכנס מישראל, מכיוון כרם שלום, מגיע פחות או יותר לנזקקים. זה לא שחמאס ייקחו מהנזקקים, כן? זה לא שלא יהיו דברים, יש פה הרמטית, אבל...
מה מגיע מתוך ישראל? נכנס מכרם שלום?
חלק נכנס.
לא, זה לא נכנס מכרם שלום. זה נבדק בכרם שלום ועובר למצרים.
לא, אבל חלק נכנס, אתה צודק.
ובטח שלא בצפון הרצועה, כרם שלום זה לא בצפון הרצועה.
אתה צודק. הייתי מגעת שם כמה פעמים, תאמין שאני מכיר את השטח. אבל מה שצריך לעשות, זה לקחת אזורים כמו המואסי, או כמו אזורים אחרים שהם פתוחים, שמה ישראל צריכה לעסוק בכלל, שגדוד אחד יעסוק בדבר הזה. בחלוקת הסיוע, מה ייתן הדבר הזה? הדבר הזה ייתן, יאפשר לעשות קטר, יאפשר לחתר אזור כמו חאן יונס, שבתוך חאן יונס לא יהיה סולר, ולא יהיה מים, ולא יהיה כלום. זה מה שהדבר, זאת נקודת תורפה.
תראה, חאן יונס, אני לא יודע אם הסיוע הזה נכנס לחאן יונס, כי בחאן יונס יש כרגע 7 חטיבות, ששולטות בתוך האירוע. אגב, בכלל, אנחנו בתוך... אני שמח שאתה מדבר, כי אנחנו פה בתוך האירוע... של מהבוקר של המחטף, של המחטף המשפטי הזה, של הפיראטית הזאת, אסתר חיות, אבל
מלחמה עכשיו, אז אנחנו מוכנים.
שנייה, תן לי רק להסביר, רק שתבין, בחאן יונס,
אם לא תסביר, איך נבין?
המאמץ העיקרי כרגע של צה"ל, זה התת קרקע.
לא.
כן.
כן, זה אחרי שמימנו את זה, במובן 15 שנה שילמנו להם שנייה,
תן לי לדבר שנייה.
היה לנו 15 שנה של נתניהו מאמץ לחפור את התת קרקע, ועכשיו אנחנו נהרגים כדי לחסל אותו.
בן, תן לי את השתי דקות שלי.
לא, זה הוא לא נותן לך, אני מפריע לו, לא לך.
אני אתן לך, אני רק רוצה להסביר שאתה מדבר על חאן יונס, אני לא בטוח שאתה פוגע, בגלל שבחאן יונס יש כרגע 7 חטיבות, מיטב הכוחות של היחידות עילית עובדות, הקימו שם מפעלים לטיפול בתת קרקע, יש כבר נהרגו מספר דו ספרתי של כלבים.
מה זה קשור אבל?
נהרגו כבר מספר דו ספרתי של כלבים.
לא, הוא לא רוצה כלום. הוא רוצה רק להרצות.
הרגו שם עשרות מחבלים כבר בתת קרקע. יש שם כל טכנולוגיה שיש עובדת מתו, זה כרגע,
זה,
זה כרגע אירוע. חן יונס היא מחוץ לאירוע הזה.
מדברים עכשיו על הכנסת ציור מבחוץ.
זה שמחוץ לחן יונס עכשיו יקבלו ברפיח.
הוא יעשה ובמוע, הכל זה לדבר במקומך.
תן לדבר.
פשוט,
תראה.
לא, אני לא אתן לך לדבר. אני לא עובד אצלך.
תן לי
לענות רגע. תפסיק לבלבל את המוח כבר.
יו, בן, אתה חייב...
הקשקושים שלך לא מעניינים אף אחד.
אתה חייב לשלוט בכעסים שלך.
אני לא אשלוט.
בן, תן לי בבקשה.
אם אתה תשלוט בהסתה, אני אשלוט בזה, אוקיי?
אז תיקח איזה כדור.
אני לקח מספיק כדורים.
אז תיקח עוד משהו, זה לא מספיק חזק.
אני לא אקח עוד משהו.
ינון.
אני גם לא, אתה לא... אתה לא, הוא,
אני אכניס עוד פעם פרסומות.
הוא לא נותן לשפר לדבר. הוא נושא הרצאות משעממות ומיותרות של המפעלים שהוקמו, כששפר מנסה לדבר על הכנסת העזרה ההומניטרית, והוא לא נותן לו, כי גם זה לא מתאים לו. כלום לא מתאים לו, רק הוא צריך לדבר.
ינון, משפט אחד בבקשה. אני לא חולק על כל מה שתיארת כמאמץ הצבאי, ואני מניח שהוא מתנהל כמו קשורה, אבל אני, מה שאני כן יודע, שבאותן מנהרות בחן יונס יש עדיין סולר, שמפעיל את העברור שם, ויש עדיין מים, ויש עדיין... איך אני יודע?
אני לא בטוח שהסולר הזה מגיע לחן יונס עכשיו.
אז אני, מה שאני מנסה לומר לך, זה שאין לישראל שליטה על זה. ומה שראינו בטלוויזיה, השב"כ אמר שאין, הוא לא יודע, אין לו מידע על זה בתגובה, אבל מה שראינו בטלוויזיה, ראינו את ארגון IHH, שזה ארגון טרור מוכרז, מחלק את הסיוע, ראינו את ארגון CBSP, שזה ארגון טרור מוכרז, מחלק את הסיוע. ראינו סיטואציה של אנשי חמאס שמשתלטים על הסיוע ויורים אפילו והורגים ילד.
כן, אני רק אומר שאני לא בטוח שזה נכון לגבי האירוע בחן יונס.
אז אני מנסה להגיד לך משהו קצת פה, תן לי דקה. אני חושב שאנחנו מתחילים לפספס עוד פעם, וגם ביום שאחרי אנחנו נעלים עין מהדרך שבה מחולק הסיוע. אם זה כך יהיה, אנחנו מהר מאוד נחזור, גם לא נאפשר לחץ כרגע על חמאס מספיק, וגם לא נאפשר אי התעצמות, שמי שזה לא יהיה שבוע אחרי חמאס.
מה שמעניין, יהודה, מה שמעניין במה שאמרת, מכיוון שאולי לא יודעים את זה מאזיננו, אתה מומחה למדינים הבינלאומיים האלה בדיוק.
זה בדיוק היה חמוצה בקטן.
אתה אומר שאפשר למצוא איגון חו בחוק הבינלאומי?
אפשר לשכנע בזה את האמריקאים, כי לפי החוק האמריקאי, הספקת הומניטרי לשטח שהוא בשליטה אפקטיבית של חמאס, זאת עבירה על הדין האמריקאי. וצריך כאן לבנות מנגנון חכם שהוא בעייתי, ואף אחד לא רוצה להתעסק איתו, וצהל לא מתעסק איתו עדיין, ואני לא יודע מי מתעסק איתו, אבל צריך לבנות את המנגנון הזה גם לעכשיו ללחימה וגם ליום שאחרי, כדי לוודא שכל הסיוע המניטרי הזה לא מגיע ומנוצל לרעה נגדנו. אני מתרשם, לא מתרשם כרגע שחמאס נחנק ושחמאס בלחץ, כפי שהוא היה. מה הביא את חמאס לעסקה הקודמת, עסקת השבועים הקודמת, חטופים הקודמת?
סולר ואוכל.
התחינה שלו שתעצרו שבוע ותנו לסולר ולאוכל להיכנס. אני לא שומע כרגע תחינות כאלה. אז מזה אני למד שאין, כנראה אנחנו מפססים, ואם ראינו תמונות של ארגוני טרור מחלקים את הסיוע שם, באזור רפיח, אז אין סיבה להניח שזה לא מגיע עד חן יונס, עד למרחקים שם קצרים מאוד, אני מכיר את הגזרה היטב.
גם דרך חטאת קרקע.
גם דרך חטאת קרקע, גם למעלה, הסקטר הוא לא הרמטי, אני חושב צריך להתמקד, לקחת חלק מהכוחות שלנו ולמקד אותם בדבר הזה. ישראל היא זו שצריכה לחלק את הסיוע, או מטעמה, כדי לוודא שהסיוע הזה לא יגיע לחמאס, וככה נצליח גם לעשות מנוף טקטי, מבצעי, ולסייע לכל הדברים המצוינים שאתה...
דיברת עם מישהו? אתה, יש לך קשרים בפרקליטות?
אני לא רק בפרקליטות, אני כותב על זה, ואני מעביר למי שצריך. אני בתחושה שאין מספיק מהדרג, מכיוון הדרג המדיני, אין מספיק דירקטיבה לעניין, לעסוק בעניין הזה. זה כולל גם לקראת היום שאחרי גם, לקבוע כללים לחלוקת הסיוע הומניטרי בעזה, שלא יהיה מצב יותר שמחולק סיוע הומניטרי, שהוא לא בשליטה, שמבדד שזה לא...
אגב, זה גם יראה טוב אם אנחנו נחלק אותו. זה תמונות יפות.
יכול להיות, בהחלט, בהחלט, אבל
כרגע... טוב, קיבלת לדעתי משפט, לא? כאילו...
כן, תודה רבה.
בבקשה.
תודה רבה, אינון.
בסדר גמור. עוד משהו שאתה רוצה לדבר עליו?
אני רוצה שנפסיק לעסוק בטונים של השישה באוקטובר, ומתוך כבוד הדדי גם לבית המשפט וגם...
אנחנו חייבים להתחיל לשלוט בכעסים שלנו.
נכון, נכון, ולא להפנות אותם לבית המשפט ולא לכנסת, אלא למצוא דרך משותפת לחוקק פרק חשוב בחוקה שלנו, חוק יסוד החקיקה, ולהרגיע למען הלוחמים שלנו, למען החטופים שלנו, להרגיע את השיח החוקתי. אפשר להגיע להסכמות רחבות, אני מכיר...
רק אתה יודע מי החזיר אותנו לשישה באוקטובר.
אני מכיר נוסחים, אינון, אני מכיר מסכים שיש להם הסכמה של 80 חברי כנסת.
אתה יודע מי יחזיר אותנו לשישה באוקטובר?
אתה לא מגיב למה שאני אומר.
הוא לא מגיב לכלום, עזוב. הוא גם לא מבין, הוא גם לא מקשיב למה שאתה אומר.
יכול להיות שהפטריוטים לא יאהבו את זה, אבל אפשר להגיע לנוסחים ש 80 חברי כנסת כן יסכימו עליהם.
בסדר.
אפשרה.
בינתיים ראיתי עד כמה השמאל היה מוכן להגיע לפשרה.
עזוב את השמאל עכשיו. עזוב את הימין עכשיו.
היו ים של הצעות פשרה במהלך החקיקה.
ראיתי בבית הנשיא שדיברו, ראיתי.
תקרא את פסק הדין ותראה את ה...
אבל זה בדיוק העניין, שהפסק דין הזה של אסתר חיות, הוא שיחזיר אותנו לשישה באוקטובר.
תקרא את פסק הדין ותראה...
הוא בדיוק מה שיחזיר אותנו לשישה באוקטובר.
היו צריכים פשוט לפסוק כמו שרציתם.
לא, הייתה צריכה ללכת הביתה בלי לפסוק את פסק הדין הזה.
ברור, ופשוט לא, פשוט לא להתייחס לעתירות.
ללכת הביתה.
להגיד, ינון מגל לא רוצה שאני אתייחס לעתירות.
לא, להתייחס, בלעדיה.
אתה בשישה באוקטובר.
בלעדיה דבר, היא הייתה נוסעה כשזה הוגש, והיא צריכה לסיים את זה.
לא, היא לא צריכה.
ככה, זה הנוהג 75 שנה.
היא לא בית המשפט, זו בדיוק הטעות. בית המשפט זה לא היא. היא זה לא
שקיבל את העתירה, הוא הרכב שידון.
ובית המשפט זה לא היא. יש בית משפט, היא לא המדינה. היא לא בית המשפט והיא לא המדינה.
לא, אתה המדינה.
תלך הביתה לקוקטיילים בצהלה.
אתה המדינה. אתה מבין למה אין לזה שום סיכוי, יהודה? כי הוא גם, הוא עסק היום חצי תוכנית בהתחלה בהסתה פרועה, לדעתי פושעת, לא פרועה, נגד אסתר חיות.
כן, רק שבינתיים אתה מאבד שליטה על הכעסים שלך ואני לא.
מצוין, אבל אני מודה בזה, אני מאבד שליטה על הכעסים שלי, יודעתי, ואתה מסית, מסית נפשע.
רוממות אל בגרונך וחרב פיפיות בידיך.
נכון.
אז עם כל הכבוד, קודם תלמד לשלוט בעצמך, אחר כך קשוט עצמך.
לוח הזמנים לא בשליטתך.
קשוט עצמך לפני שאתה קושט אחרים.
בקושי הליינאפ של הפטריוטים. לוח הזמנים הכללי לא בשליטתך.
קשוט עצמך תחילה.
קשוט, קשוט.
שניכם יכולים להסכים, אבל שכן צריך לשאוף לחוק יסוד חקיקה ברוב של 85 כנסת.
כן, בהחלט.
אני מזמן חושב ככה.
אז זה המסר, זה המסר של פסק הדין. ואם תקרא פסק הדין, המדיום הוא המסר. אם תקרא את פסק הדין, אתה תראה עשרות דוגמאות שעמך בית המשפט מבקר את זה שלא הגיעו לפשרות בנוסח שאז הוא לא היה
יהודה, מתחק. תשמע, אתה פה מדבר כבר 3 שעות. בוא, תדבר איתנו גם עכשיו על מחירי הנדלן שבירידה. נגמור את הבאסטה וזהו.
מה אתה רוצה לדעת על מחירי הנדלן?
לא יודע, מה קורה?
הוא מבין גם בזה.
הדולר יורד, הבורסה עולה.
מתי כדאי לקנות, יהודה?
מאז המלחמה הבורסה עולה. אני לא מבין מה קורה בדבר הזה. הדולר יורד, הריבית יורדת. בן לא יודע מה לעשות עם עצמו.
הקטע הוא, לא, לא, יהודה, תקשיב. הקטע הוא שהוא אפילו לא מבין. אני כבר לא יודע אם זה באמת עניין של אינטליגנציה, שברגע שההפיכה המשטרית ירדה מהפרק, באמת הדולר התחיל לרדת.
כן,
אבל לראות את זה.
אינון.
הוא גם צוחק, אתה מבין? אתה מבין אם יש לי פה עסק מעבר לבורות.
יש לך דיבור נתניהו, אינון.
מה אתה אומר?
יש לך דיבור נתניהו.
מדי פעם.
תנסה להסיט את תשומת ליבו לנושא של הסיוע.
אני לא מסיט אף פעם.
שלא יגיע לחמאס. כל הסיוע המניטרי הזה. זה נקודה שיכולה להביא...
עורך הדין יהודה שפר, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל. תשתדל לעשות פחות. כל טוב.
אני אקח את זה כמחמאה.
שלום. שלום, רעות בוצחק. הלו?
כן, שלום.
שלום. אמא של סרן אושרי משה בוצחק, מפקד צוות בסרט נחל שנפל בקרב ברצועת עזה. מה שלומך?
שאלה מאוד גדולה. היום ספציפית?
כן.
פחות טוב.
למה?
לא יודעת. אני לא יודעת להגיד לך. היום קמתי ליום פחות טוב. כל יום ביומו, כל יום אנחנו מתמודדים, כל יום אני מתמודדת, וכל יום זה אחרת. לא לקחתי בחשבון אתמול שהיום יהיה אחרת, אבל לא יודעת, היום פתאום קמתי עם הרבה
אימות. מתי נופל?
שבת בבוקר, שבוע שעבר, לפני שבוע וחצי. כן, שבוע וחצי.
וואו.
אז את אחרי השבעה?
כן.
אולי תספרי לנו עליו קצת?
וואי. כל יום אני מגלה עוד משהו. עכשיו, זה לא שלא ידעתי מה יש לי בידיים, ידעתי. כל הילדים שלי הם מאוד מזכירים את אושרי. אנחנו גם אנשים, כאילו, זה אופי של משפחה, זה משפחה מאוד שמחה, זה משפחה מאוד צוחקת, זה משפחה שמצחוקת אחד על השני. עכשיו, אני בטוחה שכל אחד יכול להגיד את זה על המשפחה שלו, וזה מעולה, זה מצוין, אבל זה... בשבעה, ואחר כך פתאום הבנתי את העוצמות שהיו לילד הזה. והעוצמות היו פשוט בלתי מוגבלות. כלומר, זה ממש, הוא נגע בכל כך הרבה אנשים, ממש, זה אפילו לא נגע, הוא שלח זרועות, מסתבר. וואו, כאילו אני, אתה מתכנן, אתה מתכנן להגיד משהו, ואתה פתאום מגלה עוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, אתמול, אתמול או היום, אני כבר לא זוכרת אפילו, הימים מתבלבלים לך, אבל היום בבוקר, ממש לפנות בוקר, פתחתי מייל שמישהי שלחה לי, שלחה לי עם תמונות, היא אמרה לי שהייתה חתונת קורונה, והיא פתחה, ואושקה היה שם, היא אומרת לבעלה, הסתכלה על האלבום תמונות של החתונה שלה, והיא אומרת, תסתכל, אושרי נמצא בכל מקום, ממש, כאילו ממש משמח, והיא שלחה לי כמה מהתמונות, ואז היא סיפרה לי חתונה דתית, אז כאילו יש, זה, יש שלב כזה שהם יושבים, שהחתן והכלה יושבים, והבני ישיבות עושים איזה הצגה או משהו כזה וזה, ואושרי קלט את המבוכה שלה, והוא פשוט בא עם כיסא, וישב ליד בעלה כדי שלא תהיה מבוכה, ואחר כך הוא סימן לאמא שלה שתבוא ותשב במקומו, וזה נורא הצחיק אותה, אבל זה בדיוק היה אושרי, הוא לא היה צריך להגיד לו אני מרגיש ככה וככה, הוא ראה. וסיפורים שהיו כל מיני משקיות, או כל מיני, לא יודעת, מדריכות ספורט, אני לא יודעת את השמות של הצבעים, הוא היה ממש עוזר להם, בואי תביא לי את הסוודר, בואי איזה, אם קשה לך תגידי לי, הייתה מישהי שהייתה חדשה בסגל, אז הוא ישר הכניס אותה, הוא לא אמר לעצמו, טוב, בעיה שלה שהיא תתמודד, ממש, הוא היה ממש כל הזמן כלי עזר, אנשים, זה פשוט, זה לקרוא את הבן אדם בלי מילים ולעשות, וזה הקטע, קטע
העשייה שלו. עכשיו אתם מחפשים את המקור לאיזה תמונה, נכון? שהגיעה אליכם, כן. ואתם לא יודעים איפה הגיעה התמונה הזאת.
נכון. הגיעו עוד מלא, מה התמונה? אני לא יודעת, זה תמונה שאו שנעשתה, לא יודעת, או שמישהו, זה לא ציור. מישהו לקח את התמונה, בודד אותה, ועשה ופיקסר, אני לא יודעת מה הוא עשה שם, הוא עשה שם איזשהו עיצוב, והיה כתוב שם פתק שאומר שאת התמונה הזאת, אנחנו מאוד התרגשנו מהסיפור, והוא אמר שזה כאילו כתוב שם מכל עם ישראל, אין לי מושג מי זה.
הוא כתב זה מעם ישראל?
כן, בפתק כתוב שזה מעם ישראל, אני יכולה להקריא לך את הפתק עצמו.
אוקיי.
הלו, רגע. אם זה כזה, רגע, שנייה. עכשיו צילמתי אותו פשוט.
אוקיי.
כי מישהי פנתה אליי, היא אמרה לי שהפתק הוא, שהמקור הוא אצלה. משפחת בוטרק היקרה, המקום ינחם אתכם, כאבכם על בנכם אושרי, כאב גם שלנו. רק מדמותו היה ניתן לראות את אישיותו המיוחדת. שלא תדעו אוצר, ושנזכה לגאולה שלמה בקרוב ולתחיית המתים, אמן, אמן, באמת אמן, באהבה מכל עם ישראל.
אז מי שכתב את זה, את אומרת שאת מחפשת אותו?
אני מחפשת את מי שכתב, כן. כאילו, מה גורם לאנשים לעשות דברים כאלה? בכלל, כל השבעה, זה היה פשוט שיבה של עם ישראל. זה הגיע הדודה הרחוקה מבית שען, והשכנה של הדודה, והבת של השכנה של הדודה, והחברה של הבת של השכנה של הדודה. עכשיו, אני השתגעתי מזה, אמרתי לעצמי, וואו, כאילו אנשים ממש באים, לוקחים על עצמם, זה 3 שעות, 4 שעות, ממש מפנים לעצמם בשביל להגיע, וזה לא שיושבים פה דקה וחצי, זה יושבים, ושומעים, ומקשיבים, ומסתכלים על השולחן המדהים שנעשה, תוך כדי השבעה, על ידי חברים, אנשים הביאו לי תמונות שלו, את הכובע שלו, כל מיני דברים שהיו, שהוא נתן להם, או כל מיני סימני דרך שהוא נתן והביאו לי אותו.
דיבר בעלך בלוויה על השלט של המשתמטים מה זה היה שם, המשתמטים ו...
כן.
לא זוכר כבר.
נכון. הוא הגיע באותו שלושה שבועות לפני, אני זוכרת, והוא אמר, זה כל כך מרגיז, זה כל כך מכעיס, הבן שלי נמצא שם בצבא, שם מוסר את נפשו, ו... ואנשים מעיזים לעשות על זה קמפיין בחירות. עכשיו אני מסתכלת גם על הכיתוביות האלה, זה עושה קמפיין בחירות, זה עושה קמפיין בחירות, בואו, כולכם עושים קמפיין בחירות. אל תתייפיפו ותגידו זה עושה. תגידו מה אתם עושים. תסתכלו איך אתם עונים. תראו איך אתם מדברים. ביום שישי, ממש בצהריים לפני שבת, הגיע אלינו הביתה נפתלי בנט. ואני קרמליסטית לשעבר, ונפתלי היה שנתיים מעליי, וכאילו...
את מה לשעבר?
קרמליסטית.
קרמליסטית לשעבר.
אוקיי, אוקיי. כולנו היינו בני עקיבא, אני מתנצל.
כן, 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 בני עקיבא. ו... ובעלי, עוד פעם, אני הולכת, זה תלך שנתיים אחורה, לממשלה הזויה שהייתה אז, בכלל, לכל מה שקרה אז, לדבר ההזוי הזה, שאני אפילו, אני בתור מורה לאזרחות, לא מצליחה להסביר את זה לתלמידות שלי, כן? לא מצליחה להסביר לתלמידות שלי את כל השנתיים האחרונות, אני זוכרת שהממשלה נפלה אחרי שלושה חודש, לא הצלחתי להסביר, לא הצלחתי. לא הצלחתי להסביר, כי יש איזושהי חוקיות, ואתה מסביר לתלמיד בכיתה י' ב' את החוקיות, ואז הם שואלים שאלות, ואז אני אומרת, אני לא יודעת להגיד, ואז אני צריכה ללכת עוד פעם לחוק, ועוד פעם לראות. לא הצלחתי להסביר את מה שקורה בשנתיים האחרונות, זה פשוט היה לא נורמלי. ואת הפרק של בחירות ומפלגות, שבדרך כלל אתה עושה פעם בארבע שנים, ונותן לזה איזשהו ביטוי מאוד מאוד חזק, אתה עושה כל הזמן. ואני זוכרת שבשולחן שבת אייל מאוד מאוד לקח את זה מאוד קשה את מה שקרה עם בנט, שהוא בעצם לקח קולות מהימין ועבר והרים ממשלה עם השמאל. ואני זוכרת שתלמידות אמרו לי, אבל איך זה יכול להיות? אמרתי להם, כי זה בשום מקום בחוק לא כתוב שבן אדם עם שישה מנדטים שלא נותנים לו בפרוצדורה של 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 הנשיא לא נותנים אישור, לא יכול להקים ממשלה. אין דבר כזה, זה מעולם לא היה, אבל לא רשום שאסור.
ואיך הייתה הפגישה איתו?
ואני זוכרת שבאמצע השבעה היה להתחיל להבין שאיכשהו היה, הוא היה ממש קורא לו נוחל בבית, ולי זה היה נורא קשה, לא כי הכרתי את נפתלי בנט, והוא היה, אלא כי קשה לי מאוד שאנשים שמדברים ככה, קשה לי מאוד שמדברים ככה, שהילדים שלי שומעים את זה, ואני הבנתי שהוא באמצע השבעה, הוא הצטער, ואז כשנפתלי הגיע, הוא גם מתנצל בפניו, שאני מכירה את בעלי כל כך טוב, אני, וואו, בשביל להוציא התנצלות מבעלי, צריך, העיניים שלי יתחב לעבור אחורה.
קשה, אתה פש...
אומר. מה, הוא התנצל שהוא קרא לו הנוכל?
כן, כן. זה היה ממש, זה היה ממש מרגש, כי זה לא מובן מאליו, וזה... אני מסתכלת על מה שקורה, עוד פעם, זה נבחרי עם שלי, אני כל פעם אומרת, למה אתה מתרגז כל כך? מבחינתי הם לא מייצגים אותי. אנחנו העם אחרת, אנחנו אחרים, אנחנו תומכים אחד בשני, אנחנו אוהבים אחד את השני, אנחנו פה אחד בשביל השני, הם לא מאף אחד. אני, עוד פעם, אני אומרת לך, אני הלכתי להצביע חמש פעמים כי כי עוד פעם, כי אני ממלאה את חובתי, כי אני אומרת להם, מי שמצביע משפיע כל פעם לתלמידות שלי, ואל תפספסו את הדבר הזה, כי זה הדבר הכי חשוב.
אוקיי.
ואני כדוגמה אישית שאומרת את זה, אני לא יכולה לא לעשות את זה, אבל לא האמנתי במה שאני עושה בכלל.
רעות בוצחק.
רעות, את אישה מדהימה, פשוט מדהימה, תודה רבה לך על הדברים.
אמא של סרן אושרי, מפקד צוות בסיירת נחל שנפל ברצועת עזה, תודה שדיברת איתנו.
תודה.
עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לעומר פציניאש, סרן,
נכון.
פציניאש, בת 27, סרן בצבא במילואים, היא מזכרת בתיה, מפיקת אירועים, משרתת במילואים כקצין שיתוף אש ביחידת חיר בצפון, שלום. אהלן,
מה שלומכם?
טוב, מה שלומך?
בסדר גמור, מצוין.
את מיוזמות מחאת המילואימניקים?
נכון. אנחנו כרגע, ממש היום, הקמנו את המעל שלנו, את מעל המילואימניקים. אז ככה, אני אפתח בהזמנה. כל המילואימניקים ששומעים אותי, כל האזרחים, כל האנשים שחשוב להם ניצחון, הכרעה משמעותית, אתם מוזמנים אלינו להגיע, יש מקום לשבת, יש גיטרה בערב, יש אווירת מילואים.
איפה זה?
אבל הם במילואים.
מי שבמילואים ולוקח...
לא, משחררים עכשיו די הרבה. איפה אתם?
גם אנחנו אחרי חודשיים, שלושה חודשים של מילואים, לא השתחררנו, הגענו לכאן מול משרד ראש הממשלה, הקמנו את המעל שלנו, כי מבחינתנו ניצחון זה עד הסוף. אנחנו דורשים כאן לחימה והכרעה שהיא משמעותית, ואנחנו נמצאים כרגע בימים גורליים.
אבל למה אתם לא מתפרצים לדלת פתוחה?
מה זאת אומרת?
כלומר שהממשלה, אני שומע את ראש הממשלה אומר את זה בכל רעיון שלו ובכל תדרוך שלו ובכל שאלות ש...
הוא אמר גם שאנחנו מסמותה.
אני חושבת שיש הבדל משמעותי בין מה שנאמר בדרג המדיני לבין מה שקורה בפועל. כי בפועל אנחנו רואים כוחות שיוצאים מעזה ומשאירים את הצפון כמו שהוא, איפה שאין כוחות אוכלוסייה חוזרת. ועל זה בדיוק אנחנו מדברים. אנחנו נמאס לנו מהסבבים האלה של... להיכנס, להיארג, לצאת, לתת להם להתארגן על עצמם מחדש, וחוזר חלילה. כל מיני צוק איתן, חרבות ברזל, שמות מגניבים כאלה, זה לא מה שאנחנו מבקשים כאן.
אבל אני חייב ממש באופן זמני להסכים עם ינון, אני לא מזהה, גם אם הצבא עובר עכשיו לשלב אחר של לחימה, אני לא מזהה שמישהו מתכוון לפנות את רצועת עזה ולחזור לשגרה, הרי כל הזמן כולם אומרים, גם גנץ וגם גלנט וגם נתניהו וגם אייזנקוט שם ממשיכים עד הסוף. אז אני שואל את עצמי נגד מה אתם יוצאים?
קודם כל אנחנו לא יוצאים נגד. אנחנו לא תנועת מחאה ולא תנועת מאבק.
אתם יוצאים בעד, את אומרת.
אנחנו קודם כל בעד הצבא לחזק ולתמוך להגיע להחלטות הנכונות. אני רוצה להזכיר לכם, למי ששומע, הדבר הנוראי הזה שעברנו בשביעי לעשירי, דבר חסר תקדים שמי בכלל חשב שאנחנו נעבור את המיני שואה הזאת, אפשר אפילו לומר, ואת הצבח הזה ואת האמונים האלה שבאו אלינו בצורה מטורפת. צריך להבין שהניצחון כאן חייב להיות באמת משמעותי, חייב להיות באמת חסר תקדים כמו הטבח חסר תקדים שעברנו. וניצחון מבחינתנו והכרעה מבחינתנו זה שני דברים, שטח והגירה. אני לא חושבת שיש מישהו שצריך לשכנע אותו שמבחינת חמאס הפסד נחשב הפסד שטח. הרס והרג זה לא דברים שמרגשים אותם, זה לא דברים שמניעים אותם, אבל לעומת זאת לקיחת שטח מאוד כן. ברגע שאנחנו נסיים את הלחימה הזו, כשיש שטח משמעותי מרצועת עזה בידינו, אני אפילו לא מדברת על צורך מה, אבל שטח שהוא בידינו, זה כבר ניצחון על החמאס יותר מהכל. דבר שני, פתיחת רצועת עזה החוצה, עידוד הגירה של העזתים. אפשר להפסיק את המצור הזה שאין יוצא
בעזה. את חושבת שצריך להתיישב ברצועת עזה?
אני לא מתעסקת בזה כרגע, וזה באמת גם פחות מעניין אותי בשלב הזה.
לא, לקחת שטח לטובת מה?
לטובת רצועת ביטחון, לצורך העניין. לא משנה.
הפרימטר הזה, מה שמדברים עליו.
אני לא מדברת על התיישבות, ואני כרגע מה שמדברים עליו זה אולי לקדם את הגבול קילומטר קדימה, אבל אם אנחנו הגענו לנקודת זמן באמת היסטורית, שכל צפון הרצועה פונה מאזרחים עזתים, למה להחזיר אותם? אפשר לקחת את החלק הצפוני של הרצועה, לעשות כאן באמת שינוי שהוא משמעותי, והכרעה שהיא משמעותית, לשנות את גבולות ישראל, להראות לעולם.
את מדברת על הפרימטר, כאילו לדחוק את הגבול? את שומעת? אני שואל אותך ברצינות, כאילו. הרי כל הרצועה, הרוחב שלו 10 קילומטר, ובאמת מדובר על זה שאנחנו נקבץ אותה בקילומטר אחד, שבו יש שטח שאסור, חתול, אני מצטט עכשיו קצינים בכירים, חתול לא יכול להיכנס אליו. את חושבת שצריך משהו יותר משודרג מזה?
חד משמעית, אני חושבת שצריך להיות כאן שינוי משמעותי בגבולות מדינת ישראל, ולקחת שטח שהוא משמעותי, ואם צפון הרצועה כרגע מפונה מאזרחים עזתים, אין שום סיבה להחזיר אותם. מה שמביא אותי לדבר השני, שנקרא עידוד הגירה. אנחנו יכולים להגיד עד אין סוף, אף אחד לא רוצה לקחת אותם, ומי ירצה לקבל אותם, אבל מדינת ישראל צריכה לאמץ את זה כמדיניות. אני לא באה להחליף את המוסד, אני לא באה להחליף את משרד החוץ, אבל יש שיטות לעשות את זה, יש דרכים לעשות את זה, ואני לא מדברת על עכשיו לקחת 2 מיליון ולמצוא להם מקום. להתחיל בכמה מאות אלפים, להגיע למיליון, בסופו של דבר, האוכלוסייה והרצועה צריכה לחטוף זעזוע. ודרך אגב, אני מזכירה כאן לכולם שאנחנו כרגע בחזית הראשונה. אנחנו לא נכריע כאן, באמת, בצורה משמעותית, מה תופל לנו בהמשך.
סרן עומרי פציניאש.
עומר פציניאש.
עומר, סליחה. תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם, כולכם מוזמנים להגיע אלינו למעל.
קר בירושלים.
לא, האמת שאני רק עם ג'קט דק ומספיק לי.
כן, זה בסדר?
כן, כן.
אוקיי.
אנחנו מול משרד ראש הממשלה, מחכים לכם.
אני בטראומה מהקור בירושלים.
לא, אתה תגיע, אתה תהיה בסדר.
טוב, תודה.
תודה רבה.
פרסומות.
שבתנו כבורי שוינו לייצאנו כבת חילו הושיב השבתנו כבורי שוינו לייצאנו כבת חילו ושופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה השיב השופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה
כן זה שלומי גרטנר באחד התקליטים הישנים שלו, כבר זה עברו שנים, זה משהו קצת אקטואלי. נגיד תודה לסער פלסנר ויואב כהן, תמר שלומוביץ' וסתיו קורנס, מיכל קדוש, ראות מתיקי האורגון, שני רומנו ועמיתי דויק.
ויועצינו כבתחילה השיר ציווה שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבראשונה.